אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם מישהו ביקום מנסה להגיד לנו משהו? מדענים גילו אותות רדיו חוזרים ומסתוריים, במיוחד שמגיעים אלינו מגלקסיה שנמצאת במרחק של 500 מיליון שנות אור מאיתנו, אותות שמשודרים במחזור של 16 יום. מה מקור האותות המסתוריים? מיד, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע. וגם איתי באולפן 2, אלינור אביב, ביו-אינפורמטיקאית מהמחלקה למדעי הצמח במכון ויצמן למדע וכתבת באתר מכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום לך. ודוקטור מעיין ברנע זוהר, עוזרת מחקר במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע, וגם היא כותבת באתר של מכון דוויצון, שלום לך.
בוקר אור.
מדוע? כי עם כל הכבוד לאוסקר, היום ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. נדבר על פירות, ירקות, ייבוש פירות, ועל זרע בן 2,000 שנה שהומבט בהצלחה, נכון? זה עובד הדבר הזה.
בהחלט, בהחלט.
וואו, די מדהים. ונעסוק בעוד עניינים. וירוס עם גנים לא מוכרים למדע התגלה על ידי צוות מדענים מברזיל. זאת אומרת שאף אחד מהגנים של אותו וירוס שנבדק לא תואם שום דבר שמוכר למדע. האם הווירוס מסוכן לאדם? כאילו שאין לנו מספיק מווירוסים לאחרונה. מיד. וגם מינים רבים של גחליליות עומדים בפני סכנת החדה, והסיבה לכך היא... אנחנו מיד על פרידה עצובה מחברותינו הזוהרות. וגם, מה גרם להתיישבות הביזנטית בנגב להיעלם? בשאלה הזו עוסק מחקר ישראלי חדש. וגם נכיר חולדה ללא מוח שבכל זאת מסוגלת לראות, לשמוע, להריח ולהרגיש. הווירוס קורונה, בסין מדווחים שביממה האחרונה מתו כתוצאה מהווירוס עוד 97 בני אדם, ובסך הכל עד כה 911 בני אדם מתו מהווירוס, כמעט 40 אלף בני אדם נדבקו. משרד הבריאות בישראל קורא לישראלים לשקול נסיעות לתאילנד, וייטנאם, יפן, הונג קונג, סינגפור, מקאו, דרום קוריאה וטיואן, בנוסף לעזרת המסע שניתנה לגבי סין. האורך שלנו רז חסון, המפיקים אלכסנדר לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. ט"ו בשבט. אז איתנו באולפן 2 שחוגגות איתנו את ט"ו בשבט. השולחן כמובן עמוס בכל טוב, פירות יבשים מכל טוב הארץ, אין פה כלום כמובן. בואו נתחיל מאלינור אביב, ביו-אינפורמטיקאית. רגע לפני שנצלול למים העמוקים של הפירות והירקות, נבין למה בכלל יש את הדבר הזה. מה זה ביו-אינפורמטיקאית?
אוקיי, אז ביו-אינפורמטיקה זה תחום שנקרא גם ביולוגיה חישובית. זה בעצם ענף שעוסק בניתוח, ארגון והבנה של כל המידע שאנחנו יכולים להוציא מנתונים ביולוגיים, אם זה ריצופים.
זאת אומרת, עידן המידע גם מגיע לכל מה שקשור לצמחים וכולי?
לצמחים ולכל אורגניזם אחר, כן.
וואו, בכלל. זה מה שחסר לנו, עוד מידע ועוד עננים שיכילו את המידע הזה. טוב, אז בואו באמת נקפוץ למים. רגע לפי שנדבר על אותות מוזרים, אותות רדיו שמגיעים אלינו מהחלל, בואו נתחיל משאלת השאלות. מה זה בכלל פרי? מה האינטרס של עץ בכלל לייצר את הדבר הזה? מה הוא מרוויח מזה? אנחנו ברור שאנחנו מרוויחים פירות.
שאלה כיף מאוד. גדול. אז קודם כל יש כמה הגדרות וכמה פרשנויות ו... אבל הכי חשוב בעצם זה להבחין קודם כל בין המונח הבוטני לבין המונח הקולינרי שבאמת כולנו מכירים. לפי המונח הבוטני, אז פרי הוא איזשהו מבנה שנושא זרע, וזה בעצם אחד מהאמצעים של הצמח להפיץ את הזרעים שלו. וסביב הזרעים שלו בעצם יש חומר עסיסי ובשרני שהוא גם מזין אותנו, והוא עטוף בקליפה.
רגע, רגע, את רוצה להגיד לי שיש אינטרס לצמח לייצר את הדבר הזה, בסך הכל עטיפה אלגנטית לזרע ואטרקטיבית?
כן, כן, כן. היא גם מוציאה ריחות, גם היא בצבעים שמפתים את הבעלי חיים. בעצם העץ רוצה למשוך בעלי חיים.
למשל, אבוקדו.
כן.
איזה בעל חיים יכול לאכול את הדבר הזה, ואז להעביר את הגרעין? הרי הכוונה היא שבעלי חיים יאכלו את הפרי, נכון? ואז יעשו מה שיעשו רחוק מהעץ או מהשיח וכו', ויפיצו את הזרעים.
זה נכון,
אבוקדו... מי יכול להתמודד עם אבוקדו?
אבוקדו, אגב, כשהוא על העץ, הוא אף פעם לא בשל. כותפים אותו עוד לפני שהוא בשל. Mm. זה גם דבר מעניין. יש צמחים שיש להם את היכולת לעשות הבחלה, שזה בעצם הבשלה שנעשית לאחר הקטיף. אז יש פירות שלא יכולים לעשות את זה, ושיא ההבשלה שלהם תהיה במהלך שאותם על העץ, ואז אחר כך תהיה דעיכה. ויש פירות שיתחילו להבשיל יותר רק לאחר הקטיף, גם כמו בננה, גבליה.
כשמדברים על הבשלה, למה הכוונה? מה זה אומר?
אוקיי. אז הבשלה זה בעצם, קודם כל אחראי לזה גז בשם אתילן, ותכף אני אדון בזה. יש בעצם כל מיני תהליכים בצמח, זה בעצם המעבר של מפרי בוסר לפרי הראוי למאכל. ובמעבר הזה יש כל מיני תהליכים ביוכימיים ופיזיולוגיים שקורים בפרי, בשביל שהוא יראוי למאכל. זה כולל, קודם כל פירוק של כלורופיל, שזה בעצם הפיגמנט הירוק, שברוב הירקות והפירות הוא מתפרק בזמן ההבשלה. במקביל נוצרים כל מיני פיגמנטים אחרים, אדומים, כתומים, צהובים, כמו לואיקופן, בטא קרוטן.
מושכים אותנו יותר.
הם מושכים אותנו בדיוק, אותנו ואת בעלי החיים. במהלך ההבשלה יש גם, אם נגיד מדובר בפירות המילנים, אז יש פירוק של המילן, ויש תוך כדי שחרור של סוכרים, והפרי גם נהיה יותר רך.
הכל כדי למשוך אותנו ואת בעלי החיים, כדי כן, לאכול ולהפיץ?
כן, יש לעץ, לעץ סיבה מאוד טובה, אינטרס מאוד טוב ש... הזרעים שלו יופצו, אז הוא מנסה לראות כמה שיותר אטרקטיבי, וזה גם, יש איזושהי תקשורת גם שקורית בצמח, בכל העניין הזה, מבחינת גז האתילן שמשוחרר.
זה פשוט גז, מה, שהוא נובע מתוך הפרי עצמו, וגורם כן. להבשלה, כן?
כן, כן. אז לפעמים הוא נוצר ברמה גבוהה גם לאחר הקטיף, כמו שאמרתי, לפעמים במהלך ההבשלה. ואיך שגילו אותו, זה גם איזשהו נושא מאוד מאוד מעניין. היו המון המון שנים שניסו כל מיני, לפתח כל מיני שיטות להבשלה מהירה. היו כאלה ששמו קטורת בחדר, היו כאלה ששמו, שנתנו לקוחות העליונים לפעול והתפללו. היו אפילו עמים ששמו אותם בשמש. ובאמת, במהלך השנות ה-20, אז שמו את פרי הבוסר מול תנורי נפט. ובאמת ראו שתוך כמה ימים הם הצליחו להבשיל. וכולם חשבו שזה בזכות החום. אבל
כן,
כשקצת...
כן, זה נשמע אינטואיטיבי באמת.
כן, נכון. ועם ההתפתחות, וכשתנורי החשמל החליפו את תנורי הנפט, ראו שפתאום הקסם התפוגג, והפירות כבר לא הבשילו. ומדען אמריקאי בשנות... גם בשנות ה-20,
כן.
מתישהו חשב שאולי זה לא קשור בחום, והוא גילה שיש איזשהו גז שנקרא אתילן, שיוצא מתנור הנפט, והוא בעצם גורם להבשלה. אז הוא לקח כל מיני סוגי פירות, בעיקר פרי הדר, לקח אותם בתנאים, לקח אותם לאוויר הפתוח, חשף אותם לריכוזים שונים של אתילן, ובאמת ראה שהם עברו בשלומיה.
כשהכוונה היא שוב, אנחנו מדברים על פירוק של הכלורופילים.
נכון.
נכון, הירוק נעלם, והכל הופך להיות אדום, כתום וצבעוני.
נכון, והדופן, הדופן, יש כאילו מרכיבים בדופן הפרי שגם מתפרקים, יש גם נפטרים מכמויות גדולות של מים, והפרי נהיה יותר רך, יש לו ניחוח יותר טוב, והוא יותר מושך לעין.
אפשר להנביט זרע אחרי 2000 שנה, ואז נחזור לעניין האבוקדו שהתחלתי איתו, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר האינטרס במרכאות, כמובן אנחנו עושים האנשה פה של כל מה שקורה בעולם הזה, האינטרס של הצמחים זה שנוכל אותם ואז נפיץ את הזרעים, וזרע או גלעין כמו למשל של אבוקדו, צריך כנראה יצור מאוד גדול שיבלע את הדבר הזה, נכון?
כן, כן.
בנו על איזו לטעה ענקית או משהו ענקי, אפשר להנביט זרע לאחר 2000 שנה, זאת אומרת, זה עובד?
אז מסתבר שכן, היו חפירות ארכיאולוגיות שנעשו בשנות ה-60 על ידי פרופסור יגאל ידין, ונמצאו מספר גרעינים, היה להם מבנה די שלם, לא רקובים, לא היו חורים, לא עובש.
איך ידעו שהם בני 2000 שנה?
עשו איזשהו תיארוך בשימוש עם איזוטופים רדיו-אקטיביים של פחמן.
כן, דיברנו על השיטה הזו, זה פחמן שמתפרק, ולפי רמת ההתפרקות אפשר לדעת פחות או יותר ממתי זה. ובסופו של דבר כן הצליחו להנביט את הזרע הזה?
אז כן, אז עברו, הזרעים עברו כמה ידיים, עד שהם הגיעו לחוקרת שמתמחה בהנבטה של זרעים בתנאי יובש, והצליחו להנביט אותו, קוראים לו מטושלח, הוא כבר בן 15 לדעתי. כן, והאמת שבימים האחרונים ראיתי שיצא עוד מאמר ב-Science Advances, שבו בעצם, לפני כמה שנים עוד חיפשו בת זוג למטושלח, בשביל שנוכל לקבל את הפרי הזה, לראות את טעם התמר העתיק שלנו.
בת זוג כמעט, כי צריך זכר ונקבה גם בעולם הצומח, כן?
כן, בחלק מהפירות כן, בחלק מהפירות לא.
אוקיי.
זהו, אז הצליחו להנביט עוד שישה זרעים, ומצאו שתי נקבות, אז עכשיו רק נחכה שיהיה לנו פירות טעימים.
כן, מיד עדכונים על הדייט בין הדייט. אז כן אפשר לשמר את זה שימור גנטי מדהים, 2000 שנה, בתוך מושג כזו, טבעית, והדבר הזה עובד.
נכון.
טוב, רגע...
דייט בין דייטס, אתה יודע, דייטס
לגמרי. אז אם כבר דוקטור מעיין ברנע זוהר פתחת את המיקרופון, את עוסקת בשימור מזון? זה התחום שלך בין היתר? זאת אומרת, לא באופן פרטי, אבל...
אני יודעת לדבר על זה, מי שמשמר מזון זה בעלי, אני מעדיפה לאכול אותו.
ולמה אנחנו צריכים באמת לשמר את הפירות? זאת אומרת, אנחנו כבר רגילים לזה שבטו בשבט כמובן אנחנו אוכלים פירות יבשים וכו'. ולאחרונה שמענו כל זעקה שזה מיותר ומלא בסוכר וכולי.
תכף נדבר גם על זה.
למה בכל זאת, מה היתרונות בכל זאת של שימור פירות?
אוקיי, בוא ניקח קצת את העניין שדיברה עכשיו אלינור על אתילן, ונדבר טיפה על... שמנו למשל במקרר, באותה המגירה, עגבניות ומלפפונים, ואחרי כמה ימים אנחנו מגיעים, ואנחנו רואים שם לפפונים שלנו קצת רקובים, ולא לא ממש בא לנו לאכול אותם.
הייתי בטוח שזה רק אצלי במגרע. זה נכון,
לא,
את צודקת. נכון.
לא. מה שאנחנו רואים זה שיש לנו פירות שמפרישים יותר אתילן לעומת פירות אחרים, ואז אנחנו רואים שאם אנחנו נשים אותם אחד ליד השני, אחד גורם להבשלה של השני.
די, נו. למה אני לומד את זה רק בגיל 47?
אז תיכנס באתר של דוידסון לפני כמה שנים, ממש קרה, פרסמו כתבה על העניין הזה, כי היה סיפור שלם עם לשים כפית, לא לשים כפית. הסתבר שמה שעושה את האפקט זה לשים את המפפונים בתוך שקית, שהם מוגנים מהאתילן שמופרש מפירות אחרים.
ואז הם פחות מרכיבים?
ואז הם פחות מרכיבים. עכשיו, מה קורה כשפרי מרכיב? אנחנו לא יכולים לאכול אותו.
ודאי.
זאת אומרת שחוץ מכל בעלי החיים שנמשכים מאוד אל הפרי הזה, הבשל, הטעים, הסיסי, ורוצים ליזון ממנו ויכולים להפיץ את הזרעים, יכולים להגיע עוד כל מיני דברים אחרים שמאוד מאוד ישמחו לצמוח על גבי הפרי הזה. מה זה הרכבה? אנחנו רואים למשל הרבה פעמים במלפפון הזה שנשכח שם ב... בקצה של המגירה, כן. שצמח עליו עובש.
נכון, עובש.
נכון? אז עובש זה עוד... יצור חי, שמאוד מאוד שמח ליזון מפרי, ואני גם אומרת מלפפון פרי, אבל ניכנס אחר כך, כי אנחנו רגילים לחשוב על מלפפון בהקשר של סלט ירקות, אז כאן זה קצת יבדל בין הגדרות של בוטניקה להגדרות של קולינריה. אז עובשים, חיידקים, מיקרואורגניזמים נוספים שמחפשים סביבה לחיות עליה, יגדלו על גבי הפרי, יציסו אותו, ואז אנחנו בעצם רואים שנוצר משהו שאנחנו לא נהיה מעוניינים לאכול אותו. אנחנו למשל, אם נאכל משהו שיש עליו עובשים או חיידקים, עלולים לקבל את החיידקים והעובשים האלה איתם, ואלה יפרישו רעלנים שיגרמו לנו להיות חולים, להרגיש רע מאוד. אז המטרה שלנו כשאנחנו באים לשמר מזון, היא למנוע בעצם התפתחות של כל הדברים האלה על גבי הירקות והפירות, שלא ירכיבו. כדי שנוכל להמשיך ולצרוך אותם לאורך הזמן, וזה היה במיוחד קריטי בעידן שלא היו מקררים.
כן, זה קצת שריד באמת לתקופות עבר, נכון? העניין הזה של שימור פירות, כי היום באמת פחות צריך.
היום אנחנו באמת פחות, עדיין יש לנו גם הרגלים, עדיין צריך לשמר מזון, זאת אומרת, מזון שמגיע מהיצרן אל חנויות המקולת או הסופרים, הוא עדיין צריך לשרוד, אנחנו עדיין מדברים על חיי מדף, אבל חיי המדף היום הכל הרבה יותר נגיש לנו, אבל תחשבו על אנשים שלמשל היו צריכים לנדוד ולצאת, ולא היה לנו קירור, אז למשל היו עונות שבהם היו פירות, והיו עונות שבהם לא היו פירות. אז איך אנחנו שומרים את המזון שלנו לתקופה שיש בה פחות זמינות של מזון? נניח באירופה, בחורף אין כמעט אוכל, כי קר באזור שאנחנו חיים בו, הקיץ הוא עונה בעייתית יותר, נשכה מאוד, והדברים מתחילים למות ולהתייבש. אז הדרך לשמר מזון היא לייבש אותו.
אבל זה שומר על איזשהו ערך תזונתי, או שרק פייק?
בהחלט. אם, כן, אנחנו, כן. אם אנחנו מסתכלים על שיטות הייבוש המסורתיות, על הדרכים שבהם בני האדם שימרו מזון באופן כללי וגם פירות, מה עשו? הדבר היחיד שעשו זה לייבש. מה זה לייבש? זה להוציא את כל תחולת המים מהמזון. זה כולל אגב לא רק פירות, אנחנו מכירים גם כל מיני סוגים של בשר שעבו ייבוש ודברים מהסוג הזה. איבדנו רק את המים. את המים אנחנו יכולים לקבל במקום אחר, אבל כל דבר אחר שהיה בתוך הפרי, עדיין שם. כמעט הכל, יש כמה דברים שבאמת בהיעדר של מים או משתנים, או מתקלקלים קצת, אבל הרבה מאוד מערכים התזונתיים של המזון שהיו בו בהיעדר מים, עדיין יהיו בו, הם לא ילכו לשום מקום. אנחנו יכולים ליהנות מהם, ולהמשיך לצרוך אותם, ולהמשיך להזין את הגוף שלנו במה שיש בתוך הפרי הזה גם הרבה מאוד זמן, אבל כל המיקרואורגניזמים האלה שגרמו לקלקול, הם כבר לא כל כך יכולים לגדול על גבי הפרי.
כי הם זקוקים למים? זה העניין?
הם לא רק זקוקים למים, כי זה לא שאין בכלל מים בתוך הדבר הזה, הם זקוקים לאיזשהו ריכוז מסוים. הרי בתוך הפרי יש לנו חלבונים, שומנים, פחממות, פחות שומנים, אבל באמת הרבה מאוד פחממה, ויש לנו מינרלים וויטמינים שנמצאים באיזשהו ריכוז מסוים. עכשיו, ברגע שהריכוז של הסוכרים או המלחים, אם אנחנו הולכים על מזון שהוא משומר עם עלייה בריכוז של מלח, מאוד מאוד עולה, המיקרואורגניזמים האלה לא יכולים להתמודד עם השינוי הזה של הריכוזים. למשל, אנחנו מדברים למה קוראים לים המוות, לים המלח ים המוות. מפני ש...
ניסיון למתג אותו כמובן, כמשהו אפל, משהו מורבידי.
והוא בהחלט מאוד אפל ומורבידי, במיוחד עם כל האור של המדבר מסביב. אבל מפני שהריכוז של המלח שם כל כך גבוה, שום דבר לא יכול לחיות בתוך הריכוז הזה הגבוה של המלחים. אז ככה, גם על פירות שהם עברו ריכוז מאוד מאוד גבוה, היצורים האלה לא יכולים לחיות בתוך התנאים האלה של הריכוז הגבוה, כי מה שקורה זה ש... בטבע יש לנו תהליך של ניסיון להשוואת ריכוזים. כאשר מגיע ייצור מאוד מאוד קטן, ויש בחוץ ריכוז גבוה, ובתוך הייצור יש הרבה מאוד מים, המים שלו יוצאים החוצה. אל
כן, יש אל מעבר הפרי, בין
יש מעבר של המים,
בין... כן,
יש מעבר של המים, תהליך אוקיי. שנקרא אוסמוזה, ובתהליך הזה, הייצור מאבד את הנוזלים שהוא צריך, הוא מתייבש והוא מת, הוא לא יכול לחיות, כי גם אנחנו חייבים איזשהו מינימום של מים בתאים שלנו, הרי אנחנו יודעים שאנחנו 70% מים, כן? אז אותו דבר גם כל אחד מהחיידקים והאובשים, וברגע שייבשנו את המוצרים, אנחנו ככה משתמשים בריבות, אנחנו באמת לא רואים בהתפתחות של זיהומים על דבש, כל הדברים האלה זה טכניקות לשמר כדי שלא יגיעו מיקרואורגניזמים, חיידקים וכולי, ויקלקלו לנו את המזון.
טוב, אנחנו מיד נדבר גם על טכניקות לשמר מזון ועל הקשר בין יחידת המדידה קראט לחרובים, אבל קודם כל אותות מחלל, מיד. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם מישהו ביקום מנסה להגיד לנו משהו? מדענים גילו אותות רדיו חוזרים ומסתוריים שמגיעים אלינו מגלקסיה אחרת. מקור האותות גלקסיה שנמצאת במרחק של כ-500 מיליון שנות אור מאיתנו, חצי מיליארד שנות אור. האותות משודרים במחזור של 16 יום, הדברים עולים ממחקר חדש. מה מקור האותות המסתוריים, והאם זה אומר בהכרח שמישהו מנסה להגיד לנו משהו רחוק רחוק אי שם בחלל? שלום לדוקטור אסף חורש, אסטרופיזיקאי ממכון רקח שבאוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב דודו.
מה יכול להסביר אותות מחזוריים, אותות רדיו, שמגיעים אלינו מאי שם בחלל?
קודם כל בואו נתחיל עם איזה סוג של אותות רדיו, כי יש הרבה אותות רדיו שמגיעים אלינו מהחלל. אני חוקר לדוגמה אותות רדיו שמגיעים מפיצוצים של כוכבים.
אז אוקיי, אז הנה כבר אנחנו לומדים שמה אחד המקורות האפשריים לאותות רדיו. אוקיי, בבקשה.
כן, וכאן מדובר במחקר הזה על אותות רדיו מאוד מסוימים שנקראים פרצי רדיו קצרים. כמה קצרים בטח תשאל? קצרים כאלפית השנייה ממש, והם התגלו לראשונה ב-2007 על ידי מדען בשם דנקן לורימור, והם מופיעים מדי פעם, ואנחנו לא יודעים באמת מה מקורה, מאיפה מגיעים, הם לא מלווים בשום אינדיקציה נוספת, בשום קרינה נוספת, כמו קרינה באור הנראה, או קרינת אקסרי, או משהו כזה. ומדענים היום בונים מכשירים בשביל לנסות למצוא עוד כאלה, עוד אירועים שכאלה, ולהבין את מה מקורם ומה בעצם הפיזיקה שמאחורי הפרצי רדיו המאוד קצרים האלה.
איך אפשר לעלות על אותות כאלה? אנחנו לא מוקפים כל הזמן באותות רדיו וברעש רדיו במרכאות?
נכון, אנחנו מוקפים כל הזמן ברעש רדיו. לדוגמה, עכשיו אנחנו מדברים ברדיו, אז אנחנו מדברים בתדר מאוד מסוים, ואנחנו מאזינים בתדרים שונים. יש צלחות מאוד גדולות ברחבי העולם, טלסקופי רדיו, מצפי רדיו, באוסטרליה, בארצות הברית, באירופה, כאן בישראל עדיין אין לנו, אנחנו מדינה שמוצפת בגלי רדיו, אז זה לא המקום הכי יעיל. אז ממקמים את המצפי רדיו האלה במקומות שהם יחסית, יש בהם יחסית רעש מאוד נמוך מכדור הארץ, רעש רדיו, ומחבלים אותם לחלל ומנסים לקלוט את האותות המאוד חלשים האלה שמגיעים אליהם.
עכשיו, יש, העובדה שיש אותות חוזרים שמגיעים אלינו מחלל, זה לא משהו חדש, נכון? זה לא בהכרח חייזרים או חוצנים.
לא, זה לא בהכרח, אבל את הסוג הזה של אותות רדיו שמחזורים, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים. הפרצי רדיו הקצרים האלה, המאוד מסתורים, זה בעצם תעלומה. אנחנו המדענים, כמו בלשים, גילינו תעלומה חדשה, אנחנו לא יודעים מה המקור שלהם, אנחנו מנסים למצוא עוד ועוד עובדות ולגלות עליהם עוד דברים. ואחד הדברים הראשונים שגילו עכשיו במחקר הזה, זה שפעם ראשונה גילו מבין עשרות פרצי הרדיו הקצרים שנמצאו בעשר שנים האחרונות, פעם ראשונה שרואים מחזוריות כלשהי באירועים שכאלו.
ועל מה מחזוריות כזו מעידה?
אז מחזוריות זה כבר, זה עוד אינפורמציה כמובן, אז אנחנו מנסים להבין מה מקור המחזוריות. לדוגמה, איזה סוג של מחזוריות אנחנו מכירים? כאן על כדור הארץ, אנחנו מכירים את היום, נכון? אם כדור הארץ מסתובב סביב צירו, אז הנה כבר מחזוריות אחת. מחזוריות נוספת, סיבוב כדור הארץ סביב השמש. אז אנחנו מנסים למצוא כל מיני מנגנונים שמסבירים מחזוריות.
רגע, אתה עכשיו אומר משהו מאוד מהותי, לא תמיד שידור מחזורי מעיד, כפי שאמרתי, שוב, אני חוזר על החשד שעולה על ישות תבונית, לעתים פשוט סיבוב של איזה מקור יוצר מצב של מחזוריות, נכון? אם המקור עצמו שמפיץ את הקרינה הזו מסתובב, אז נוצרת מחזוריות.
נכון מאוד. אנחנו מכירים יצורים שנקראים פולסרים, שאלו כוכבי ניטרונים, שנותרים אחרי פיצוץ של כוכבים, והם בדרך כלל מספקים מקורות של אותות רדיו, אמנם שונים מאלה שאנחנו מדברים עליהם, והם מסתובבים להם, וכל פעם שקרן הרדיו שהם פולטים מופנית לכיווננו, במהלך הסיבוב, אז אנחנו רואים פולס של רדיו. הפולסים האלה יותר ארוכים ויש להם מחזוריות, ואלה דברים שאנחנו מכירים. פה מדובר על אירועי רדיו אחרים, וגם המחזור הוא מאוד מאוד שונה. אבל ברגע שיש מחזור, אז מנסים להסביר את זה לדוגמה עוד פעם בסוג של סיבוב כלשהו, אולי מדובר בכוכב ניטרונים עם שדה מגנטי מאוד חזק, שפולט קרינת רדיו, והוא מסתובב סביב כוכב אחר, והסיבוב הזה הוא מקנה את המחזור של 16 ימים.
זאת אומרת שאם אנחנו קולטים אותות מחזורים, סביר להניח, כל עוד אנחנו לא יודעים אחרת, שזה משהו שמסתובב, משהו שפולט את האנרגיה הזו מסתובב, וכנראה כך אנחנו קולטים את זה פעם בסיבוב וכולי.
זה אחד המודלים האפשריים. אפשר כמובן להגיע למלא תיאוריות, ואנחנו בתחום שיש מעט מאוד מידע על האירועים האלה, ולכן יש הרבה מאוד תיאוריות. עכשיו אנחנו מנסים עם עוד פיסת מידע חדשה, וזאת פיסת מידע מאוד חדשה ועקרונית, לנסות לשלול את התיאוריות האלה ולהגיע לתיאוריה הנכונה.
עכשיו, 500 מיליון שנות אור מאיתנו, נזכיר למאזינים ולמאזינות ששניית אור היא 300 אלף קילומטר. אז אם נכפיל את זה עד שנגיע לשנה אחת ומיליון וחמש מאות, זאת אומרת, חצי מיליארד שנות אור, סליחה, איך בכלל קרינה שורדת מרחק כזה? קרינה של רדיו פריקוונסי?
אז היא מאוד מאוד חזקה במקור, ולכן היא מצליחה לשרוד. מה שמעיד על זה שהאירוע הזה מגיע מאירוע שמייצר אנרגיה מאוד מאוד גדולה, ולכן קרינת הרדיו במקור היא מאוד בהירה ומאוד חזקה, ולמרות שהיא נחלשת בדרכה אלינו, עדיין היא שורדת. ודרך אגב זה גם עוד רמז. אם יש קרינה שהיא כל כך חזקה, שהיא מצליחה להגיע עד אלינו, ממרחק כזה גדול, זה אומר משהו על המנגנון שמייצר אותה. אנחנו צריכים איזה מנגנון שמצליח לייצר קרינה כל כך חזקה.
עכשיו, יכול להיות שזה איזשהו אירוע קוסמי שקרה לפני 500 מיליארד שנה? זאת אומרת, אנחנו בעצם מרגישים את העבר?
כן, בהחלט. כל האירועים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם בשמיים, אנחנו אפשר לחשוב על זה בתור משהו שקורה, אי שם מישהו הקליט את זה על קלטת וידאו, ופשוט שלח אלינו את הקלטת, ואנחנו רואים אותה פה בדילי, כמו שהם התרחשו שם. ולמעשה כך עובדת אסטרונומיה, הרבה מהאירועים שאנחנו רואים מגיעים אלינו מהעבר.
זה קצת מתסכל, לא? אתם יכולים לראות תופעה שבעצם קרתה לפני שנים, וזה לא קיים כבר.
זה כבר לא קיים, אבל בשבילנו זה בשידור בלייב, למרות שזה בדילי, ואני חושב שזה גם הקסם שבאסטרופיזיקה. יש הרבה קשיים, אנחנו לא שולטים בניסוי, אנחנו מקבלים הכל בדילי רב, אנחנו לא יכולים לנסוע לכוכב הזה או למה שלא גרם לאירוע הזה ולבחון אותו מכל הכיוונים האפשריים, ולמרות זאת אנחנו מפתחים איזשהו איזה שהן שיטות מדעיות לחקור אותן פה על כדור הארץ וללמוד מה טיבן.
עכשיו, אנחנו בני אדם משדרים לחלל אותות רדיו אולי כדי איכשהו לסמן שאנחנו כאן, זה קורה?
אנחנו קודם כל משדרים אותות רדיו ברגעים אלו ממש, בזמן שאנחנו מדברים. ככה אנשים שומעים אותנו, והאותות האלה, כן, גם יוצאים הלאה אל החלל. למעשה יש פרויקטים ברחבי העולם, לדוגמה פרויקט Breakthrough, שהוא המשך של סטי, שמחפש אותות תבוניים, וחלק מהאותות התבוניים שהוא מחפש, ממערכות שמש אחרות, הם אותות רדיו.
וואו, אז שורה התחתונה, אפשר להפיץ את הבשורה, נמצאו חוצנים שחיו לפני 500 מיליארד שנה, תן לי קצת להגזים.
תראו את מי שואלים, אפשר תמיד לפנטז כמובן.
אולי, בהנגשת מדע נהוג להשתמש באו סימן שאלה, האם היו חייזרים לפני 500 מיליארד שנה? זו הכותרת ובפנים כתוב שלא.
בדיוק.
כן, אוקיי. טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור אסף חורש, אסטרופיזיקאי ממכון רקח שבאוניברסיטה העברית. תודה לך.
אין בעד מה, יום טוב.
ואנחנו חוזרים לחגוג כאן באולפן את ט"ו בשבט, אולפן מלא בשתילים, בעצים, אפשר כמובן לסלק את השטיח מקיר לקיר ולטעת ולנטוע. כאן באולפן אלינור אביב, ביו-אינפורמטיקאית מהמחלקה למדעי הצמח, גם ממכון דוויצון, ודוקטור מעיין ברנע זוהר, עוזרת מחקר במחלקה לגנטיקה מולקולרית ממכון ויצמן, גם ממכון דוויצון. התחלנו לדבר מעט על קודם כל האינטרס של הפירות, שוב, אינטרס במרכאות כמובן, של הצמחים, של העצים, לייצר פירות, והאינטרס שלנו לשמר את הפירות. בואי נשלים ברשותך את מעיין את השיטות שלנו לשמר. אמרת שצריך איכשהו לחלץ את המים מהפרי, ואז אותם טפילים או כל מה שנטפל מבחינתנו לפרי והוא לא רצוי, אז לא יכול להשתמל לעזר בפרי. אז מה אני יכול לעשות מלבד כמובן לשים את הפרי בשמש ולקוות לטוב?
אוקיי, אז בוא נפריד בין שימור לייבוש. ייבוש זה מקרה פרטי של שיטות של שימור. אנחנו יכולים לשמר מזון בכל מיני דרכים. אנחנו יכולים, אחת הדרכים היא לייבש אותו, אנחנו יכולים לעשות דברים אחרים, אנחנו למשל יכולים, כמו שדיברתי קודם קצת בקטנה, להוסיף מלח, זו דרך אחת, אנחנו יכולים...
שמה המלח עושה? הוא מוציא את הנוזלים?
הוא עושה בדיוק את אותו אפקט של להעלות את הריכוז של המלחים, אותו אפקט שמייבש בעצם את המיקרואורגניזמים, אבל בצורה שהיא קצת אחרת, אנחנו יכולים... לעשות הצסה, למשל כשאנחנו מסתכלים על גבינות או לבנה.
שמה זה אומר הצסה?
הצסה זאת אומרת שיש לנו פעילות מיקרוביאלית, אנחנו מנצלים את הפעילות של חלק מהחיידקים, שאנחנו יודעים שמפרקים, במקרה למשל של חלב, אנחנו יודעים שהם יפרקו את הסוכרים, ואז אנחנו מקבלים יוגורט או לבנה שהם חמוצים, ויש אוכלוסייה של חיידקים שלא מפריעה לנו, בתהליך הציסה, ומונעת מחיידקים אחרים להתפתח. אז ככה, למשל, שימרו מוצרי חלב. אנחנו יכולים לעשות הפרדה, למשל, מה זה חמאה, כשאנחנו מערבבים ומפרידים את החלק השומני מהחלק המימי, אז שוב, בריכוז גבוה של שומנים, יש פחות התפתחות של...
גם שומן מתקלקל.
גם שומן יכול לשמר, מפני שאין שם נוזל, אז החיידקים או המיקרואורגניזמים כן צריכים איזושהי כמות מסוימת של נוזל. זה בעצם גם, אם חושבים על זה, צורה של ליבוש, מפני ששומן ומים לא אוהבים להתערבב אחד עם השני. אז יש לנו הרבה מאוד שיטות לשמר מזון. דרך נוספת של הצסה זה כל המשקאות האלכוהוליים. אנחנו מפעילים שמרים שבעצם...
כן, עלתה טענה גם אצלנו.
מעלים את ריכוז האלכוהול, והאלכוהול הוא מן הסתם קטלני, אנחנו משתמשים באלכוהול כדי לחטא, כן?
כן, עלתה טענה אצלנו בתוכנית, שבאמת בתקופת התנך נהגו לשתות יין, לא כי נטו לשחרות, אלא כי זה היה דבר שהוא לא היה מזוהם. מים היו יחסית מזוהמים, ויין פחות, בדיוק מהסיבה הזאת.
בדיוק, אז יין או בירה, המשקאות האלה התפתחו בדיוק בגלל הצורך לשתות, לצרוך נוזלים, וש... שלא ידעו איך לסנן אותם ואיך לנקות את המים, אז הרבה פעמים מים, במיוחד אם הם עומדים ולא ממקור זורם.
או שהיית מת מזיהום או שהיית שמח במיוחד.
נכון, ויש באמת פודקאסטים היסטוריים ותוכניות וספרות היסטורית שמדסקסת על ממש איזה הקצבה של בירה הייתה פר אדם ועל השיטות של הכנה של בירה, במיוחד באירופה. יין הוא הרבה פעמים יותר טקסי, וכמובן זה לא היין שאנחנו מכירים היום, ש... קונים בבקבוקים יפים והוצלול, אנחנו מדברים על דברים הרבה יותר עתיקים והרבה פחות טעימים ממה שאנחנו רגילים לשתות. ואגב, גם ביין, כשאנחנו מדברים למשל מה זה יין יבש, זה יין שעבר תהליך הצסה מלא, זאת אומרת שכל הסוכרים שהיו בו נעלמו, לעומת יינות שהם יותר מתקתקים. אז זה גם שיטות נוספות לשימור, אבל אם אנחנו מדברים על ייבוש, אז כשאנחנו מדברים באמת בשיטות המסורתיות, ואם נחזור קצת בכל זאת לחג ולט"ו בשבט, אז הדרך המיידית והמהירה והפשוטה ביותר לאדם בעבר, הייתה לקחת את הפרי, לפרוס אותו, במיוחד במזרח התיכון, איפה שיש לנו הרבה מאוד שמש, ופשוט לחכות. ברגע שפרסנו את הפירות, חשפנו אותם לשמש, חשפנו אותם לחום, חשפנו אותם לקרינת UV, אני מזכירה ש... שמש גם קרינה,
אולטרה סגולה,
והקרינה הזאת היא קרינה שאנחנו יודעים מה היא עושה לאור שלנו, אז באותה מידה היא יכולה כמובן גם להשפיע ולצמצם צריכה של חיידקים. אז בעצם הפירות נחשפו מצד אחד לקרינה שמשמידה את החיידקים, ומצד שני החום גרם לאידוי של הנוזלים. וכל שיטות הייבוש, גם המודרניות, לא כולן, אבל הרבה מאוד משיטות הייבוש היום מבוססות על זה שהחלפנו בעצם את השמש במקור חום אחר. אנחנו יכולים לקחת ולחמם את המזון מול תנורים, או בתנורים שונים, תנורים שכן מסתובבים או לא מסתובבים, תלוי במה שאנחנו רוצים לייבש. אם למשל אנחנו מעוניינים לייבש אגוזים, שזה גם מוצר שאנחנו הרבה פעמים צורכים בחג הזה, אז אנחנו לפעמים דווקא נשתמש בשיטות שגם עובדות עם איזשהו טוף שמסובב אותם כדי לפזר את החום ולאפשר... פיזור של הנוזלים. אנחנו יכולים כמובן לשים פשוט מול תנור, בעבר תנורי נפט, כמו שהזכירה אלינור, היום יש לנו תנורים שעובדים מבוססים על שיטה של קרינה אינפרה אדומה, זאת אומרת, הפוך מהאולטרה סגולה, זה קרינה שבעצם היא בעיקר חום, ואין לה שום משמעות מבחינת, היא גם מחוץ לטווח האור הנראה, אבל אין לה שום משמעות מעבר לחום.
כן.
ו...
אז מה, פשוט מחממים
את המוצר, ואז כשאנחנו מחממים, מה קורה למים? הם מתאדים. אנחנו יודעים שמים מתאדים במאה המעלות.
זה בעצם סוג של, גם קליעה זה סוג של
בדיוק,
ייבוש.
בדיוק.
זאת אומרת שכשאבי או אמי קולים משהו, הם בעצם עושים ניסוי בקרינה תת אדומה.
בהנחה שהם עובדים עם תנור תת אדום, הרבה פעמים אנחנו פשוט עובדים עם תנור עם גוף חום חשמלי שפשוט מתחמם.
בסופו של דבר עדיין אנחנו מדברים על הוצאת הנוזלים.
על הוצאת הנוזלים. זה ייבוש, זה העיקרון של ייבוש. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, ברגע שייבשנו, אז יצורים קטנים בייבוש ריכזנו את התחולה של המזונות, של הפרי או מה שלא יהיה, והריכוז הגבוה הזה גורם לייבוש של החיידקים, והם לא יכולים להמשיך ולהתפתח. יש היום גם שיטות מודרניות יותר, היום למשל נוקטים בשיטות בתעשייה שהולכות דווקא לכיוון ההפוך, עושים הקפאה מאוד מאוד מהירה לטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, זה נקרא באנגלית freeze drying או ייבוש בהקפאה. אנחנו בעצם עושים הקפאה מהירה לטמפרטורות נמוכות, הרבה יותר נמוכות ממה שיש לנו במקפיא הביתי, אנחנו מגיעים למינוס 50, מינוס 80 מעלות. ההקפאה המהירה א' היא גורמת להיווצרות של גבישים של מים, לא כמו שאנחנו מכירים קרח, אלא המים מתגבשים בצורה קצת אחרת, אבל אז כשלוקחים את הפרי ושמים אותו בתנאים של וקום,
כן.
אז קורה תהליך של המראה. המים לא מתמוססים, אבל הם כן יוצאים בתהליך שהם עוברים אוטומטית ממצב של מוצק גז. אנחנו מכירים את זה למשל בקרח יבש, כולנו מכירים את התהליך הזה.
ככה הם בסוג של מתעדים?
כן, בקרח יבש מדובר ב-CO2, זה יכול לקרות גם במים, בתנאים הנכונים, אם הצלחנו לייצר את הגביש הנכון, נותנים להם להתייבש בוואקום, בתוך וואקום נוצר לחץ עדים מאוד מאוד נמוך, ואז העדים של המים יכולים לצאת, ואחרי איזשהו זמן, מה שנשאר זה לחמם מאוד מאוד בעדינות את הפרי, כדי שהמים שכן יישארו בו, הפרי יישאר יותר רך. אנחנו הרי לא רוצים לאכול משהו קשה, ואנחנו לא יכולים לאכול משהו קפוא. אף אחד מאיתנו לא ממש יכול לקחת, נניח, פטל קפוא ולאכול אותו כמו שהוא, צריך איכשהו להפשיר אותו ככה שהוא ישרוד את תהליך האפשרה, אז אחרי שבאמת הקטנו את התחולה של המים בתוך הפרי, הוא שורד, וזה בדרך כלל משמש באמת לכל מיני גרגרים, פירות מאוד קטנים, עם תכונות מאוד אופייניות, זה לא ישמש אותנו לכל סוג של פרי. אז אלה שיטות מסורתיות, אבל אם אנחנו מדברים על פירות יבשים,
כן.
אז בפירות יבשים אנחנו היום רואים שבעצם מה שנמצא תחת על הצלחת שלנו, תחת הכותרת פירות יבשים, הוא לא בהכרח עונה להגדרה של פרי שרק עבר ייבוש. זאת אומרת, כשאנחנו היינו ילדים, אתה ואני בערך אותו מודל ייצור, אז הדבר העיקרי שהיה לנו, קיבלנו בט"ו בשבט, היה תאנים, תמרים, שזיפים, מישמישים.
נכון.
אלה הפירות שאנחנו הכרנו.
ודאי.
אלה פירות שיש להם שרידים, מצאנו תמרים מבני 2000 שנה, שהיו קיימים ויובשו במשך אלפי שנים. בשיטות המסורתיות, אל פירות בשלמותם שלוקחים ומייבשים אותם. אבל יש היום, כשאתה הולך לשוק,
יש שפע מטורף,
שפע
צבעוני
אדיר,
בצורה נכון, פלורסנטית כמעט.
בסוף השבוע האחרון, בעלי שהוא כאמור איש האוכל בבית, חזר עם הרמה ענקית מהסופר של קיווי מיובש, אננס פפאיה, זה עוד היה גם כשהיינו ילדים, תותים, מנגו, המון פירות שאנחנו בכלל לא מכירים שהם בכלל לא קיימים, למשל בישראל, אם אנחנו מדברים על פירות שיובשו בישראל, אז דבלים וכולי, אז פירות האלה מגיעים ממקומות אחרים לחלוטין, וחלק מהפירות האלה לא מיובשים רק בשיטה של לשים אותם בשמש, מה שעושים, מוסיפים להם סוכר בתהליך.
אוקיי.
ברגע שהוספנו סוכר, העלינו מאוד את הריכוז של הסוכר, אז יש גם תהליך של ייבוש, אבל בעצם עשינו המתק. וכאשר הוספנו סוכר, אז שוב עשינו את התהליך הזה של העלאה של הריכוז של המומסים, החיידקים לא יכולים לצמוע.
אז גם סוכר, הפצצה בסוכר,
נכון.
מלח, שומן, סוכר,
נכון.
או ייבוש, כפי שאמרת, או הוצאת הנוזים.
זה בעצם תהליכים שעוזרים לייבוש. כשאנחנו מוסיפים סוכר, אז הסוכר בעצם עוזר לתהליך הזה של הייבוש.
זה ווין-ווין כמובן, אנחנו אוכלים משהו עם הרבה סוכר, מתים מזה, שמחה גדולה.
כן, נכון, מתים מזה, אבל בוא נגיד שאנחנו רואים בשיניים כואבים, ובכיס זה בהחלט כואב. אז הסוכר, כשהוא נכנס, יש לו כל מיני יתרונות, הוא בעצם, הוא כן עוגר בתוכו איזה שהם נוזלים, אז הוא שומר רכות, הרבה פעמים זה שומר על הגוון של הפרי בצורה יותר טובה, כי פרי מיובש הוא רק מיובש, אז אנחנו רואים שהצורה והגוון שלו משתנים, אפשר היום לראות, אגב, בשווקים, יש את המישמישים הכתומים שאנחנו מכירים, ויש מישמישים מיובשים בשיטות,
נכון, השחורים יותר.
היותר כהים,
והם, כן, אורגנים וכולי.
לא בכך אורגנים, זה פשוט שיטת ייבוש אחרת, האם היה שם תוספת,
ככה קוראים לכל מה שהוא אלטרנטיבי. הרי אין שום משמעות אמיתית למילה הזאת.
טוב, אני לא חקלאית, אז אני לא אתייחס לחקלאות של הנושא הזה.
לא, מעניין, אבל את צודקת שיש באמת משמשים שהם בצבע כהים יותר.
נכון, מפני שהם מייבשים אותם דווקא בשיטות היותר מסורתיות, ופחות מוסיפים פנימה חומרים משמרים, שזאת עוד שיטת שימור, להוסיף פנימה כל מיני חומרים שמונעים התפתחות של חיידקים. אז אנחנו רואים שבעצם יש סוגים שונים של פירות מיובשים שעברו תהליך שונה של ייבוש. יש למשל פירות שעוברים איזשהו תהליך שתוכנים אותם, מוסיפים סוכר, ואז אנחנו מקבלים, מכיר לדר? אתה מכיר לדר?
כן, אז תמיד סלדתי מזה.
זה מישמיש מיובש שבעצם תוכנים אותו.
נראה ממש לא טעים.
גם לא טעים. לא רק נראית לא טעים.
זה מאוד טעים.
טוב, אבל מסתיר קצת בית המחור.
על טעם ועל ריח לא נתווכח.
ממש, זה קצת של פעם כזה.
אבל יש הרבה פירות שמה היו עושים? היו תוכנים אותם. ברגע שאנחנו...
אוקיי, בבקשה.
טוב, זהו, מצינו?
לא, זה מגעיל אותי. אוקיי, בבקשה.
אז בעצם עושים כמו אור, זה לא סתם נקרא leather או leather באנגלית. בעצם עושים משטח. עכשיו, מה קורה כשאנחנו בעצם תוכנים פרי, אנחנו מגדילים את שטח הפנים שלו. ברגע שהגדלנו את שטח הפנים, אנחנו מאוד מאוד משפרים. כל התהליך של הייבוש קורה הרבה יותר מהר. ואז מוסיפים טיפה, לפעמים עוד טיפה נוזל או משהו, ומייצרים ממנו איזושהי מין...
אז זה באמת הפרי היחיד שמייצרים ממנו את הדבר הזה, נכון?
אנחנו מכירים בעיקר את המישמיש, אבל אני חושבת שיש עוד פירות שעושים להם את הדברים האלה, או למשל עושים מהם ממתקים, כן? אז אנחנו לא רואים את זה בצורה הזאת, אבל זה מופיע...
לעתים הקו הגבול הוא מאוד מטושטש בין פירות יבשים וממתקים. אנחנו נעצור כאן ברשותך, נעבור לדבר עם דוקטור עדי לוי. האם פיתוח מברזיל יסייע בשיקום היערות בישראל? מדובר בפיתוח שנועד להגן על שתילי עצים בשלוש השנים הראשונות לחייהם. כתבה על כך פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב. בוא, בשפת שמח.
גם לך, בוא נלמד באמת על הפיתוח מברזיל שמגן על העצים.
אוקיי, אז אותו פיתוח בא בעצם לענות על בעיה שהיא ידועה ומוכרת. בעצם השנים הראשונות לאחר הנטיעה, שהעצים הם צעירים, הם שנים מאוד קריטיות. העצים עדיין לא מפתחים את כל מערכת השורשים שמאפשרת להם להגיע למשאבים, משאבי המים ומינרלים וחומרי הזרה בקרקע, והם מאוד רגישים בשלב הזה. וכמובן פגיעים מאוד למזיקים שונים, למזיקים ולבעלי חיים שיוכלו אותם. ובסופו של דבר יש כאן איזשהו רעיון שמגיע מהתחום של ביומימיקרי, תחום שבעצם מנסה לחכות את פעילות הטבע באופן סינתטי כדי לפתור בעיות, בעיות שאנחנו נתקלים מהן בחיינו. אז זוג חברים ברזילאים זכו בתחרות עיצוב גלובלית שעסקה בביומימיקרי, בדיוק עם הדבר הזה. הרעיון הזה נקרא נוקלאריו, ומדובר בסך הכל באיזשהו מין כמו צלחת רחבה כזאת, עיגול רחב ברוחב של קוטר של כמטר קצת פחות, שבעצם במרכזו יש חור שדרכו שותלים את השתיל, ואותו עיגול, אותו חומר בעצם עשוי מחומר שהוא מתקלה, כך שהוא לאחר תקופה שבעצם אותו עץ מתחיל לגדול, הוא אמור להתקלות ולא להישאר שם. זה משטח שמחורץ בעצם, יש בו תעלות, מגוון תעלות וחורים בתחתית שלהם, ובעצם משהו מאפשר זה לבקר את המים מהגשם אל השטח שמתחתיו, שם יש גם איזשהו חומר שסופח חלק מהמים ומשחרר אותם לאט, כך שהוא נועד בעצם מעבר להגנה הפיזית כמכשול כנגד זוחלים וחרקים, הוא נועד גם לאפשר לשתיל לקבל הספקת מים טובה יותר ולשמור על הקרקע לחה בתקופות יבשות. עכשיו, היתרון הזה נעשה איזשהו ניסוי לגביו כאן בישראל גם, אבל בגדול אנחנו יודעים שהיערות בעולם ובכלל מאז ט"ו בשבט הקודם מצבם לא מזהיר. התחלנו עם שריפות גדולות באמזונס, המשכנו עם השריפות האדירות שהשתוללו ועדיין משתוללות באוסטרליה. בסך הכל בוראו או נשרפו בין 2001 ל-2015, שזה ממש ה-20-15 שנה האחרונות, נשרפו 3 מיליון קמר, זה שטח של, נשרפו או בוראו, זה שטח שמקביל לשטח של הודו. הודו זה 3.2 מיליון קמר, שטח אדיר, ככה שבעצם פרויקטים של ייעור מחדש, הם פרויקטים שנפוצים היום בעולם, גם באתיופיה לדוגמה, אתיופיה מדינה שבה 11% משטח המדינה מיוער, ואיבדו מאז 2001 3% מהשטח הזה. אתיופיה נטעה ביום אחד 350 מיליון עצים, ושברה את שיא העולם ב-2019, וכחלק מיוזמה לנטוע 4 מיליארד עצים. עכשיו, כל ההשקעה הזאת בנטיעות היא כמובן צריכה להיות מכוונת לעצים שהם ממינים מקומיים, ולנטוע אותם בשטחים שבוראו או שנשרפו, ובעצם לשמור ככה על המערכת האקולוגית הטבעית. ואותו פיתוח בעצם נועד להגן על העצים, להגן על העצים שנטעים בשנה-שנתיים הראשונות לחייהם, כך שאם בחלק גדול מהמקרים אנחנו מגיעים ל-50% הצלחה כשנוטעים עץ, זאת אומרת חלק לא קטן מהעצים פשוט לא שורד.
כן, לא הרבה יודעים באמת שעצים לא בהכרח שורדים, נכון? אחוז השרידות שלהם הוא נמוך יחסית. יחסית.
נכון. זה תלוי בהרבה גורמים. זה תלוי במזיקים, זה תלוי באזור שלנו במיוחד, בחורף, באביב. בתקופות כמה זמן בעצם מתמשכת התקופה היבשה, היו לנו שנים כמו 2010 ו-2016, שבהם היו גם שריפות מאוד גדולות בכרמל ובחיפה ובזיכרון, ועוד שנים שבהם החורף הגיע מאוד מאוד מאוחר, בעצם הייתה תקופה היבשה מאוד ארוכה, ממרץ-אפריל ועד דצמבר, ובעצם אתגרים כאלה הם אתגרים מאוד בעייתיים לשתילים צעירים, בכלל לצמחייה, וכמובן גם לעצים צעירים שעדיין לא פיתחו את כל השורשים שהם, לא מצליחים להגיע עמוק לתוך האדמה.
אנחנו נסתפק בדברים האלה, כי אנחנו עוד 10 שניות עוברים למבזק, אז תודה לך דוקטור עדי לוי על הדברים האלה. הנה, הכרנו גם את הפיתוח מברזיל, ואנחנו באמת מקווים שהוא יסייע לנו. תודה לך על הדברים.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, לא רק קורונה, וירוס עם גנים לא מזוהים התגלה על ידי צוות מדענים מברזיל. זאת אומרת שאף אחד מהגנים של אותו וירוס שנבדק לא תואם שום דבר שמוכר למדע. האם הנגיף המסוכן, האם הוא מסוכן לאדם? עדיין לא קבענו שהוא מסוכן, מיד נברר את העניין הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, שעה שנייה היום שלה לענייני מדע וידע, וגם איתי שתיים, הנה אנחנו שלושה שיודעים, סוף סוף אלינור אביב, ביו-אינפורמטיקאית מהמחלקה למדעי הצמח במכון ויצמן וגם במכון דוידסון, ודוקטור מעיין ברנע זוהר, עוזרת מחקר במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן, גם היא ממכון דוידסון. אנחנו חוגגים כאן באולפן את ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, עם כל הכבוד לחגיגות האוסקר ושלל חגיגות ט"ו בשבט שלנו. אנחנו מדברים על פירות, ירקות, ייבוש פירות, על הקשר בין יחידת המשקל קרת לחרוב, ונעסוק בעוד עניינים. מינים רבים של גחליליות עומדים בפני סכנת הכחדה, והסיבה לכך היא אנחנו, מיד על פרידה עצובה מחברותינו הזוהרות. וגם נכיר חולדה בלי מוח שמסוגלת לראות, לשמוע, להריח וגם להרגיש. בהודעה קצרה, החל מהשבוע יש שינויים בלוח השידורים של כאן תרבות. שידור חוזר מקוצר של שלושה שיודעים משודר בכל הערב ב-7 למי שפספס בבוקר. בשתיים בצהריים מדי יום תשודר רצועת ראיונות אחד על אחד, היום ובכל יום שני התוכנית ברית מילה תשודר במשוחח שלומי חתוקה עם משוררים, ואם אתם דואגים לאוצרות הארכיון אז גם התוכנית הזו משודרת, אבל היא מעכשיו בחצות והיא זמינה כמובן בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם המדור לחיפוש קרובים עבר דירה הוא משודר בימי חמישי בשעה 11. האורך שלנו הוא רד חסון, המפיקים עם אלכסנדר לויקר ואבי שמעי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. אז רגע לפני שנשוב לט"ו בשבט, וירוס עם גנים לא מוכרים למדע. וירוס עם גנים שאף אחד לא, מהגנים האלה לא תואם לשום דבר שמוכר קודם למדע, התגלה על ידי צוות מדענים מברזיל. האם הווירוס הזה מסוכן לאדם? אנחנו רוצים לומר שלום למיקרוביולוג דוקטור דרור ברניר מהאוניברסיטה הפתוחה, מכללת סמינר הקיבוצי, מהבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות, וגם חבר במדע גדול בקטנה ומידת שאנחנו מכירים. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, קצת מלחיץ אותנו, מה זה אומר שהגנים לא מוכרים למדע של אותו וירוס?
קודם כל אין מה להילחץ בכלל, כי אנחנו מדברים על נגיף של המבות, זה לא נגיף של אדם בכלל, כך שרוב הסיכויים שבכלל אין לו, הוא לא ידביק בני אדם בכלל, והוא לא יגרום בהם לשום דבר. זה נגיף שתוקף המבות, ובמקרים מסוימים מפוצץ את המבות האלה, אבל המבות זה לא בני אדם.
אם כן, אז יש לנו בשורות מלחיצות לאמבות שמאזינות לתוכנית.
כן, אנחנו מגלים באמבות המון המון נגיפים, והמון נגיפים מאוד מאוד מעניינים. יש שם, התגלו באמבות נגיפי ענק, ונגיפים גמדיים, ונגיפים טפילים.
זהו, שבאמת במאמר עצמו מדברים על נגיפי ענק. מה זה אומר וירוס ענקי?
נגיף ענק זה נגיף שהוא בגודל של חיידק. אתה יכול לראות אותו במיקרוסקופ ולא במיקרוסקופ אלקטרוני.
אז בוא באמת שוב נדבר על ההבחנה הזו. חיידק זה משהו יותר גדול מווירוס, והוא בעיקר משהו חי, נכון? חיידק הוא חי לגמרי?
חיידק זה משהו חי, זה תא, זה תא חי. זה תא שמכיל חומר תורשתי ומשחל חלבונים, ויש לו יכולת קיום בדרך כלל עצמאית. נגיף זה טפיל מוחלט, זאת אומרת, זה בעצם רק חומר תורשתי עטוף, אין בו מערכת לייצור חלבונים, חסרים בו המון דברים שיש בתאים רגילים, ובהחלט יש אנשים שחושבים, ואני ביניהם, שזה בכלל יצור חי, זה ישות ביולוגית מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד חשובה, אבל לא מדובר על, על יצור חי.
לא מדובר על יצור חי. עכשיו, אנחנו מכירים את כל סוגי הווירוסים? אני משער שזה משהו
אנחנו לא מכירים את כל סוגי הווירוסים. אנחנו כל הזמן מגלים וירוסים חדשים, אבל בניגוד לפעמים האחרונות, בדרך כלל שאנחנו מגלים איזשהו וירוס, אז אנחנו מגלים בכל מיני דברים שמוכרים לנו מווירוסים אחרים. החידוש בווירוס הנוכחי, כן. זה שלא מצאנו בו שום דבר שמוכר לנו מנגיפים אחרים. ולכן זה בעצם קבוצה חדשה לגמרי, שבכלל מעוררת בכלל שאלות, מאיפה באים הווירוסים האלה? כי בדרך כלל אנחנו מדברים, כשאמרים על תאים חיים, שכולם התחילו מאב קדמון משותף, אי שם בעבר. זה אנחנו יודעים היום בוודאות, לגבי כל התאים שאנחנו מכירים היום, כי יש להם מאפיינים משותפים. מאיפה באים הווירוסים? זה דבר שאין לנו תשובה עליו.
זאת שאלה מצוינת באמת, מאיפה מגיעים, האם יש איזה עץ שאפשר לסרטט את הקשר בין הווירוסים?
לא, זה בדיוק העניין, שלגבי וירוסים אנחנו לא יכולים לעשות את זה. יש כל מיני מחשבות שהם רידוקציה של תאים, זאת אומרת שתאים שאיבדו כל מיני יכולות, אבל זה רק השערה, זה לא מבוסס מדעית עדיין בכלל. יש כל מיני, ממש אנחנו, יש לנו בעצם איזשהו חור גדול במידע, אנחנו פשוט לא יודעים. והקבוצה הזו רק מחזקת את זה, כי פה פתאום יש לנו נגיפים שאין להם שום קשר לאף נגיף אחר. אז מאיפה הם באו? אבל עובדה, הם קיימים, ואנחנו כל הזמן מגלים נגיפים חדשים.
וזה בסדר שזה כך, וכפי שאמרת במקרה הזה, אזהרת המסע היא רק לסנדליות. זאת אומרת, אין לנו מה לחשוש מהווירוס החדש.
למבות אפילו, לא לסנדליות.
לא סנדליות, המבות, סליחה, נכון, אוקיי. אתה רואה, אפילו, הנה, אז לא נלחיץ כמובן את
ה... כן, ואנחנו מוצאים נגיפים חדשים כל הזמן. הפחד הגדול, במרכאות, זה שאנחנו נמצא איזשהם נגיפים חדשים כתוצאה מהפשרת השלגים בכל מיני מקומות.
נכון, שעל התופעה הזו באמת דיברנו לאחרונה, שבגלל התחממות הגלובלית והפשרת שלגים, פתאום תצים להם וירוסים שהיו מהסוג של קפואים מתחת לאדמה?
כן, שהיו קפואים בתוך מאחסנים, ויכולים גם להיות קפואים בתוך גופות של בני אדם, למשל, ומדברים כאלה אנחנו חוששים, אבל בינתיים עוד לא קרה שום דבר כזה, ואם זה יקרה, או לי לפחות יהיה מאוד מעניין, אני לא יודע מה יקרה חוץ מזה, אבל זה לדבר פיזמות אחרת.
מה שחשוב זה שיהיה מעניין. כן.
כן, כן, זה בטוח יהיה מעניין.
בטוח, אבל מעניין שאנחנו באמת, כפי שאמרת, אנחנו לא מכירים את כל הנגיפים בעולם, כל הווירוסים, וככל נראה...
אנחנו, ככל שאנחנו מחפשים יותר, אנחנו מוצאים יותר, כן. ומוצאים אלפים כל הזמן, מוצאים גם הכתבה שאתם מצאתם, ששלחתם אליי, מדברת על המון נגיפים שמוצאים בכל מיני מקומות.
נכון, גם דיברו שם על 2500 וירוסים שמסתתרים ברקמות של בעלי חיים שהתגלו במחקר חדש, ש600 מהם הם חדשים למדע, זאת אומרת, זה משהו...
זה נורא חשוב אולי לציין שיש להם, מלבד זה שהם גורמים למחלות, כן, או שגורמים לפיצוץ של התאים שאותם הם מדביקים, יש להם כנראה חלק מאוד מאוד חשוב באבולוציה של כל מיני יצורים. תסתכל על הגנטיקה של חיידקים, אז למשל בגנום של איקולי יש 8% נגיפים. שמשולבים בגנום שלו, זאת אומרת, גנום של נגיפים שישתלב בגנום.
אז מה המשמעות? כי גם אומרים שאנחנו בני האדם, הגנום שלנו גם הוא מכיל גנים של וירוסים. מה זה אומר?
נכון. זה אומר שאי שם בעבר, הנגיפים האלה השתלבו בגנום שלנו ותרמו לאבולוציה שלנו. באיזה צורה בדיוק אנחנו לא יכולים להגדיר עדיין, אבל אם אנחנו יודעים שהם קיימים שם, יש אפילו נגיפי RNA, לא נגיפי DNA, הרי החומר התורשתי שלנו הם DNA, הוא DNA. יש נגיפים שהם נגיפי RNA, שזה חומר קצת שונה, שהוא גם נמצא בתאים שלנו, אבל לא בתפקיד של חומר תורשתי. ונגיפי ה-RNA נמצאים גם, העתק DNA שלהם נמצא קומוזומים שלנו.
וואו.
זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להסביר את התופעה הזו, אבל אנחנו רואים שיש המון נגיפים בהיסטוריה האבולוציונית שלנו. מה התפקיד שלהם? אני יודע שבצרעות למשל יש להם תפקיד ביכולת שלהם להיות טפילים על שחלים של פרפרים. אבל למשל, יש כל מיני דברים ש... עכשיו, לגבי חיידקים שגורמים למחלות, יש הרבה חיידקים שהנגיפים בעצם גורמים להם להיות אלה שהם מפרשים להם רעלנים מסוימים וגורמים להם להיות גורמי מחלות, כמו מחלת הקרמת, כמו מחלת השנית, הסקרלטינה. כך שיש לנו תופעות מתאימות שנגרמות על ידי נגיפים בתוך המאחסן שלהם שתורמים לשרידות של המאחסן. זאת אומרת, הם לא רק גורמי מחלות, יש להם תפקידים מאוד מאוד חשובים אחרים.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, וזה באמת נושא מרתק, וכפי שאמרת, שוב, יש וירוסים שפוגעים בבני אדם, אבל אפשר גם לרתום וירוסים לטובתנו, וזה משהו...
אנחנו משתמשים היום בריפוי גנטי בנגיפים, שאנחנו משלבים בהם כל מיני תרופות וכל מיני חומרים שאנחנו רוצים להחדיר לתאים, וזה בהחלט גם אחת הטכנולוגיות הגנטיות שמעניינות היום.
מדהים. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג מהאוניברסיטה הפתוחה, סמינר הקיבוצים, מהבלוג חיידקים מגיפים ושאר ירקות, וגם העמותה מדע גדול בקטנה ומידה. תודה לך.
יום טוב.
אם כן, אנחנו חוגגים את ט"ו בשבט, עדיין נוטעים עץ, שותלים שתיל, אוכלים פירות יבשים. האם צריכה עודפת של פירות יבשים תגרום לנו לשנות את גוון העור שלנו, את הגוון? האם זה נכון הדבר הזה?
בגדול...
האם אוכל להפוך את עורי באמצעות אכילת פירות יבשים? המליצי לי.
לא,
היום אבל... אני רוצה להיות כתום, אז... מחר אדום.
אם אתה רוצה להיות כתום, יש לי אכן פתרון בשבילך. כן? תאכל הרבה גזר.
זה באמת עובד? זה באמת משנה את
זה באמת
נאום?
עובד. זאת אומרת שאם אנחנו אוכלים פירות או ירקות שעשירים מאוד בחומרים שנקראים קרוטן, כמו קרט,
כן,
גזר.
מעניין.
אז החומר הזה הוא חומר שהופך בגוף לויטמין A, ויש לו גוון מאוד אופייני, או כתום, או באמת ירוק עמוק. אנחנו רואים שהירקות אליים ירוקים, או גזר, או פירות כתומים, באמת עשירים בו. ומה שלמשל מצאתי במהלך ההכנות לתוכנית, זה שיש מחקר שממש ראה שיש נשים שגוון צהבהב של האור שלהם מושפע מצריכה של פירות וירקות. זאת אומרת, ככל שאוכלים יותר, ופירות יבשים הם גם אחד הגורמים האלה שיכולים, כמו שאמרנו, אם הם יובשו בשיטות מסורתיות, החומרים האלה נשארו בהם.
אז אם יש לי מסיבה ביום שישי, אני רוצה להפוך להיות סגול או כחול.
זה קצת יותר זמן.
מה עליי לעשות?
אני, לגבי סגול או כחול, אני ממליצה בחום להשתמש באיפור שנבדק ואושר על ידי משרד הבריאות. אני חושבת שזה יהיה יעיל ומהיר יותר מאשר לנסות...
לא.
לפלמנגו זה עבד. לפלמנגו זה עבד. הרי הוא במקור לא בצבע ורוד.
נכון.
הוא בכלל אפור, אבל...
יש באמת בטבע בעלי חיים שמשנים צבע באמצעות אכילת מזון.
נכון, כשהוא אוכל סרטני בצבע אדום, אז הוא מקבל את הצבע הזה.
יצא מרצע מן השק, לא איפור, מחליף צבע, אותו פלמנגו. טוב, נחזור אחרי שעברנו לעולמם של בעלי החיים, נשוב לעולמנו. הבטחתי למאזינים ולמאזינות לדבר על הקשר בין יחידת המידה קראט, שהיא לדעתי יחידת משקל, נכון? ביהלומים משתמשים בה וכולי, וגם זהב, שם זה משהו קצת אחר בזהב, לחרובים.
נכון.
נכון? יש קשר?
אז חרוב בעצם, הפרי שלו הוא באורך של עד 20 סנטימטרים, יש לו בין 10-15 זרעים, שהם נראים מאוד דומים, ובעבר חשבו שהמשקל שלהם מדויק.
חשבו?
חשבו, כך חשבו, אבל לא היו משקלים להוכיח, אבל כך חשבו, ובעצם הם שימשו בשביל לשקול אבני חן.
הזרעים של החרוב שימשו לשקילת אבני חן, למרות ששוב, כשאמרת, זה לא נכון שהזרעים...
לא, היום אנחנו יודעים שזה לא נכון.
זאת אומרת, שנים רימו את הלקוחות.
רימו את הלקוחות, כן. זה זרעים שטוחים, הם נראים אותו דבר, אבל...
אבל מה, קראט זה חרוב בשפה
אז,
אחרת?
שם העץ ביוונית זה קראטוניה, אז מכאן מגיע השם של הקראט. אז היום אנחנו יודעים שהזרעים הם שונים במשקלם, ויש טווח משקל מאוד גדול. זאת אומרת, הקראט זה בערך 200 מיליגרם, 0.2 גרם, וזרע חרוב זה בין 0.11 ל-0.28, אבל היום, אז זה בעיקר היה שימוש בעבר, היום חרובים משמשים למשהו אחר, בדרך כלל תוכנים אותם, משמשים לתעשיית שוקולד, למשל שוקולד חרובים.
אבל מה, הזרעים עצמם גם, כן? לא רק הפרי עצמו?
לא, לא, לא.
הפרי. הפרי, הפרי. כן, כן, לא, אוקיי. הפרי ודאי. אגב, טוב, הזכרת באמת את עניין האז והיום. היו בתקופת התנך פירות שלא קיימים היום, או היום אנחנו אוכלים מה שלא אוכלו בתקופת התנך? מה היה קורה אם הייתי נוסע בזמן לאותה תקופה? מה היה חסר לי במקרר?
היו חסרים לך הרבה דברים. מעין כבר דיברה על הפירות המסורתיים שאנחנו רגילים לאכול בט"ו בשבט, אז חלק מהם באמת מגיעים משבעת המינים, מפירות שהשתבחה במדינת ישראל. זה כולל תאנים, תמרים.
לדעתי ארץ ישראל ולא המדינה זה ישות משפטית.
נכון.
אני חושב. אבל אנחנו אוהבים גם את ארץ ישראל וגם את מדינת ישראל.
אני חושבת שגם החרוב הוא ב...
החרוב, כן, עץ החרוב הוא גם מתקופת התנ"ך.
כן, מישהו אכל פה חרוב בשנים האחרונות? כי אני לא זוכרת.
התוקי שלי, אהב לאכול חרובים.
זהו, אני לא, אין לי תוקי, אבל פחות. אבל רגע, אז היו חרובים, היו עגבניות, היו, זה משהו שחדש יחסית, לא?
עגבניות זה משהו חדש, בא מאמריקה הלטינית, לדעתי.
לא היו עגבניות, אוקיי.
שאגב, חשבו שהם רעילים המון שנים, עד שמישהו עז לטעום אותם. אבל... אז בכל מקרה, מה שמשותף לכל מיני...
אפשר תמיד לתת לאורחים ולראות מה קורה. אוקיי, אז הרגבניות לא היו, חרובים כן היו.
חרובים היו, חיטה, שעורה, זית.
היו כבר, מעניין, כבשו את הזיתים כבר, אז אני משער שכן, לא?
כן, כן, כן.
אוקיי.
לא, ובעצם מה שהיה טוב בכל המינים האלה, זה שהם היו ניתנים לשמירה לפרקי זמן מאוד ארוכים. אז אתה תמיד יכול להסתמך עליהם כמקור קבוע של מזון.
נכון, חרוב וכולי, זה משהו שהוא יבש כזה, נכון? עדיין סוכרי ומזין.
הם התפתחו פה באזור שהוא יבש, וזו צמחייה שמותאמת לאזור שאנחנו חיים בה, והיא גם אמורה לשרוד. זאת אומרת, הפירות שלה אמורים מלכתחילה לשרוד, כדי
שתחשבו
כלי הפצה.
כן.
אז באותו אופן, אגב, אני חושבת שהמשמש שאנחנו אוכלים כפרי מסורתי, הוא לא מסורתי.
הוא ממש לא.
בישראל של שנות ה-80 לפחות, של המאה הקודמת, זה כבר היה, אבל...
אוקיי, נכון לנו לאכול פירות יבשים, בואו נהפוך לתוכנית לייפסטייל לממש 5 דקות, אנחנו יודעים שמדי שנה מזהירים אותנו, בשנים האחרונות אומרים לנו לא להדליק מדורות בל"ג בעומר ולא לאכול פירות יבשים, יש פירות שהם לא יבשים והכל טוב.
מי אמר לנו לא לאכול פירות יבשים?
מדי פעם אומרים לנו לא לאכול, זה לא בריא, זה מלא בסוכר וכולי.
אז נכון שדיברנו קודם על השיטות השונות של הכנה של פירות יבשים, אז זה מאוד תלוי. מפני שהפירות שמוכנים בשיטה המסורתית, מסווגים אפילו על ידי ארגון הבריאות העולמי כמנת פרי.
כמו מה למשל? מעניין.
כמו תאנים, כמו תמרים, בשיטות הייבוש הרגילות, הם ממש מוגדרים כפרי, הם מכילים את רוב הערכים התזונתיים, שזיפים.
זאת אומרת, יש ויש, אז אי אפשר לקבוע מסמרות.
אבל אלה שמוסיפים בהם סוכר, כאן אנחנו כבר באמת נכנסים לתחומים שהם הרבה יותר מורכבים. אגב, חלק מהמנהגים של התקופה הם לאכול, זאת אומרת, בט"ו בשבט הרבה גם אוכלים אגוזים.
נכון.
גם אגוז, אנחנו הרבה פעמים מחשבים אותו כסוג של פרי יבש, למרות שזה בכלל לא פרי, זה זרע בדרך כלל, תלוי...
יכול להיות גם פרי.
אני אשאיר את זה למי שיותר מבינים ממני בצמחים.
נכון, אבל אוכלים אגוזים, באמת.
ואגוזים, למשל, אנחנו יודעים שהם יכולים להיות עשירים בשומנים טובים שמגיעים מהצומח, שתמיד מדברים על שומן מהחי, שומן מהצומח, מקור מצוין לחומצות שומן טובות שחיוניות. בסופו של דבר, כמה שאנחנו מנסים לפעמים לצמצם שומן, שומן הוא חיוני לתפקוד של הגוף, אז אגוזים זו דרך...
לא בטוח שנכון לצמצם שומן מהצומח, נכון? אנחנו זקוקים לשומן, כן.
כן, השאלה היא אם אנחנו מסתכלים על זה בהקשר של אב המזון, או בהקשר קלורי וכו'. אז גם פירות, אז כשאנחנו מסתכלים על פירות יבשים שהוכנו בשיטות המסורתיות, שלא הוסיפו להם סוכר, לצורך העניין זו דרך למשל מצוינת לגרום לצרוך יותר פירות, מפני שאנחנו יודעים היום שתזונה טובה, צריכה לכלול הרבה ירקות וגם פירות, כי פירות לפעמים מכילים חומרים שבירקות פחות מוצאים. יש כל מיני חומרים, ויטמינים שיותר עשירים, או סיבים תזונתיים, זו דרך נהדרת להשאיר את התזונה שלנו בסיבים תזונתיים. אנחנו מכירים הרבה פעמים את הדיבור הזה על למי שיש עצירות, שהולכים אותו לאכול שזיפים. נכון?
אפשר גם לשתות מיץ של זיפים.
אפשר גם לשתות מיץ של זיפים.
לא מדבר מניסיון, אבל פעם אחת הייתי צמא, והשאר היסטוריה.
והשאר היסטוריה. אז
וואו, זה עובד, וואו, אוקיי.
זה אשכרה, באמת, לא הייתי בטוחה אם כדאי להזכיר את זה או לא, אבל זה אשכרה עובד, אבל זה עובד על שני דברים, וזה אומר שלא רק שזיפים, אלא גם פירות יבשים אחרים, כי כשאנחנו מנסים בעצם, בוא נגיד ככה, עצירות היא אשכרה, או בעיות מהסוג הזה, הן יכולות להיות גורם סיכון לתחלואה, לתחלואת מעיים, לסרטן מעי גס. אנחנו יודעים ששימור
של... זה לא דחקה.
לא, לא, זה לא דחקה בכלל. וואו. אנחנו יודעים ששימור של בריאות המעי הגס שלנו כרוך בזה שהמעי הגס יהיה פעיל, ושאנחנו נגיע לשירותים מספר נתון של פעמים, ועצירות היא אכן בעיה אמיתית מעבר לסבל המיידי שנגרם, והדרכים להימנע מעצירות, ולא רק לפתור כמובן עצירות שכבר נוצרה, זה לצרוך הרבה מאוד סיבים, ופירות מיובשים, אם נשלב אותם בתזונה, במיוחד אצל למשל נוער שלא מוכן לאכול פירות וירקות, אם הוא יסכים לאכול פירות יבשים, שוב, מסורתיים, כאלה שלא הוסיפו להם סוכר, וזה גם שאלה, כי הרבה, אני מכירה את זה מהילדות שלי, שמסתכלות על התמרים או על התאנים, וזה נראה להן איכס. סליחה על השימוש
במילה הגסה הזו בשעות בוטר
כאלה. כן, רוצות דווקא את הקיווי בירוק זוהר.
ברור. אגב, הרבה פעמים הירוקים, הגוונים הזוהרים האלה, הם הצבעים המקוריים של הצומח, לא בהכרח הוסיפו שם צבעי מאכל, אלא רק הצליחו לשמר אותו על ידי, למשל, הוספה של תרכובות גופרית שעוזרות לשמר את העניין הזה, אבל זה לא רע, זה חומרים משמרים.
שמדי פעם באמת מזכירים את גופרית, את היסוד הזה כחלק מהפירות היבשים, נכון?
נכון. אבל זה בהוספה, בכמויות מתונות אין עם זה שום בעיה.
אוקיי.
זה באמת לא הסיפור, בדרך כלל הבעיה האמיתית עם פירות יבשים זה הסוכר.
שמוסיפים,
okay. בדיוק, ואם נחזור לעניין העצירות, אז פירות שהוכנו בשיטה המסורתית הם עשירים מאוד בסיבים תזונתיים, סיבים תזונתיים בעצם מעלים מה שנקרא את נפח הצואה, וזה אחד הדברים שמסייע לפעילות מעי תקינה, ויש סוגים שונים של סיבים שיש להם תפקידים שונים, וחלק מהפירות, כמו שציינת, למשל מיץ שזיפים, יש בהם גם חומר נוסף שנקרא סורביטול, שהוא יש לו תכונות טבעיות של אקסטיב, של חומר משלשל, ואז באמת כשכבר יש לנו עצירות פעילה, זה ממש באמת יכול לעזור בפתרון של הבעיה הזאת, וזה לא סתם השתרש או התקבע כאיזושהי תרופה מומלצת הרבה מאוד מעניין. אצל אנשים, זה פשוט במקום ללכת ולקנות בבית המרקחת לקסטיב שהוכן בחברת התרופות, אנחנו מקבלים אותו בצורה אחרת ישירות מהשזיף.
אז שורה התחתונה היא שפירות יבשים הם לא בהכרח לא בריאים?
הם לא בהכרח לא בריאים, תלוי איזה פרי אנחנו צורכים ומה יש בתוכו.
והאם מסוכן לאכול? יש לה אפשרות לאכול משהו מזוהם או רעיל?
אז כאן אנחנו כבר נכנסים יותר לשאלת מאיפה מגיע הפרי. פרי כמו כל פרי, כמו כל צמח, הוא גדל באיזשהו מקום והוא ניזון מהקרקע. ואם יש זיהום במקום שבו הפרי גדל, אז יכולים להיות בו, להצטבר בו זיהומים, כמו שאנחנו רואים בתחומים אחרים של מזון. אנחנו מכירים את הסיפור של מתכות כבדות וכספית בדגים. למה? כי הדגים גדלים באזורים שבהם יש כספית ויש הצטברות. אותו דבר בכל פרי, כל ירק, כל דבר שאנחנו אוכלים, אם הוא גדל על קרקע שמזוהמת באיזשהו מזהם, זה יכול להיות מזהם שהוא מתכות, כמו שאמרנו, או מתכות כבדות שמצטברות בתוך צמח, זה גם יכול להיות רעלנים אחרים, למשל, מצאתי מאמר שמתעד זיהום של פירות יבשים באיראן, בחומר שנקרא אפלטוקסין. אפלטוקסין זה בעצם איזשהו רעלן שמופרש על ידי פטריה, שנקראת אספרגילוס, והחומר הזה הוא חומר מסרטן מאוד מאוד קשה, והוא חומר טבעי לחלוטין, שמופרש מהפטריה.
וואו.
ויש בקרה בעולם על הכמויות של החומר הזה במוצרים שאנחנו אוכלים, בדיוק כדי למנוע תחלואה. הסיפור של החומר הזה הוא מאוד מאוד מעניין, אם תרצו אחר כך נכנס קצת נספר עליו.
אז איפה הוא נמצא כדי שנדע להיזהר
ממנו? אז הוא פשוט מצטבר. אז היה תקופה שחשבו במסגרת הניסיון להפסיק להשתמש בחומרי הדברה סינתטיים, ובניסיון להכניס בעצם חומרי הדברה שבאמת מקורם בשימוש בחומרים טבעיים, ולהפסיק להשתמש נניח ב-DDT או דברים מהסוג הזה שאנחנו יודעים שהם רעילים, להכניס שימוש בחומרים אחרים, ואז גילו שאיפה שצומחת הפטריה הזאת שנקראת אספרגילוס, שמפרישה את החומר הזה, באמת לא צומחים זיהומים, ואמרו, או, נהדר, בואו נפזר אספרגילוס, ניתן לה לגדול, תמנע התפתחות של זיהומים ותשפור לנו, ואנחנו נעריך את חיי המדף של הגידולים שלנו, אנחנו מדברים על קצת אחרי מלחמת עולם השנייה, פיזרו את זה בשדות, ואחרי תקופה פתאום התחילו לראות שיש הצטברות של מקרים של חיות גדולות יותר, כמו ברווזים, אווזים, שלקו בסרטני כבד מאוד מאוד קשים.
וואו.
ואז התברר שבעצם למה הפטריה הזאת היא מדביר טבעי כל כך טוב, כי היא מפרישה רעלן שהוא רעיל גם לנו. והיום החומר הזה באמת נמצא תחת פיקוח, ויש הגדרות, כמה מותר, כמה אסור, ואנחנו רואים ש... באופן טבעי, אם פיזרו וזו פטריה וזה אורגניזם חי, היא יכלה להיות, אפשר למצוא שרידים שלה בכל מיני מקומות, אז אנחנו רואים שבאמת יש מקומות שכשמגדלים בהם פירות, יהיה בהם ריכוזים גבוהים יותר של הרעלן הזה.
לא כל מה שטבעי הוא טוב לנו בהכרח, יש חומרים טבעיים שהם קטסטרופליים.
למשל ציונית.
נכון. לכן בהרבה פעמים שכתוב טבעי, צריך לחשוד בזה. לא כל חומר טבעי. הוא טוב לנו, ולא כל חומר לא טבעי, הוא רע לנו.
נכון מאוד.
צריך קצת להיות...
כן, ולא כל דבר שכותפים מהעת זה בריא.
הוא בהכרח נקי. אנחנו, הנה, הסורביטול שאמרנו, לקסטיב טבעי, אחלה תרופה, זה לא קרה מכלום, זה קרה מזה שיש שם החומר שעושה לנו אפקט טוב.
מדהים, אנחנו נעצור כאן, ואז נעבור לעוד עניינים. האם בקרוב נאלץ להיפרד מהגחליליות? מינים רבים של גחליליות עומדים בפני סכנת החדה. הסיבה לכך היא אנחנו, כך עולה מסקירה מדעית שפורסמה בכתב העת ביוסיינס. המחברים זיהו שלוש סיבות שבשלן אוכלוסיית הגחליליות בעולם מצטמצמת. אובדן בתי גידול טבעיים, זיהום אור וחומרי הדברה. אנחנו רוצים לומר שלום לאוצרת אוסף החרקים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב, האנטומולוגית בסגל בית הספר לזואולוגיה דוקטור נטע דורצ'ין. שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח לשמוע יותר בפירוט מה מחסל או מרחיק את הגחליליות.
כמו שאמרת, סיכמת את זה די יפה. שלוש הסיבות העיקריות הן באמת הרס בתי גידול. הרבה מהמינים של הגחליליות הן ספציפיים לבית גידול מסוים, ויש להם דרישות אקולוגיות מסוימות, וכשבית הגידול נהרס עקב פעילות אדם כזו או אחרת.
הכוונה היא למה? לכך שאנחנו פשוט בונים, מוחקים שדות?
או קוראים יערות, מייבשים מקווי מים, שוטלים כל מיני דברים שלא היו שם מלכתחילה, והצמחים האלה משתלטים על בית הגידול, למשל עקירת יערות טרופים ושתילה של כל מיני גידולים חקלאיים. פיתוח בנייה כמו שאתה מציין.
כן.
כל הדברים האלה גורמים להיעלמות של בתי גידול שתומכים במגוון מאוד גדול של חרקים ובעלי חיים אחרים. גחליליות זוכות לתשומת לב שוב ושוב, אנחנו שומעים על זה בגלל שזה פשוט תופעה בולטת. אלה חרקים שמתנהגים בצורה מסוימת, שאנחנו רואים את זה ואנחנו רואים שזה נעלם. אבל זה משקף את המצב של הרבה מאוד מינים אחרים, זה לא ייחודי לגחליליות. פשוט משהו בולט.
מאחר מדובר בחרק שהוא זוהר וכולי, אז אנחנו שמים לב אליו יותר, אבל זה רק אינדיקציה לכך שמצבם של החרקים הולך והופך לגרוע יותר.
נכון.
כן. הן נחשבות לחרק מפונק יחסית? כי אני משער שכן, יש לחרקים יכולת הסתגלות לשינויים. כמו להרבה בעלי חיים אחרים.
יש להם יכולת הסתגלות מסוימת, בגבולות מסוימים. יש הרבה מאוד חרקים, זה לא ייחודי רק לגחליליות, שיש להם, כמו שאמרתי, דרישות אקולוגיות או צרכים
מסוימים. כמו מה למשל?
כמו למשל, הרבה גחליליות, הזחלים שלהם הם טורפים, והם מתמחים בעיקר ברקיחות, בחלזונות. בעיקר, ולכן הם תלויים בבתי גידול לחים, ששם יש הטרף שלהם. ואז כשבית גידול לח נהרס, וזה דבר שאנחנו מכירים לצערנו טוב מאוד גם מישראל, אז פשוט המזון שלהם איננו, והצמחים שאולי הם קשורים אליהם לא נמצאים. יש גחליליות שנמצאות למשל רק ב... יערות מנגרובים, יערות מוצפים בדרום מזרח אסיה, וכשבית גידול כזה נעלם, אז פשוט נעלמים יחד איתו בעלי החיים, כולל החרקים שקשורים אליו, שמתמחים בבית גידול כזה.
עכשיו, אחת מהבעיות שאנחנו מציבים בפני הגחליליות היא זיהום אור, שאנחנו מדברים על הדבר הזה לאחרונה, והן גם הם יצורים שמאירים, נכון, הגחליליות? מדוע זיהום אור מבלבל אותם?
לגחליליות יש מנגנון שאנחנו קוראים לו ביולומינסנס, זה ייצור אור על ידי אורגניזם חי. אלה חיפושיות בעצם, גחליליות, ובדרך כלל לנקבות, לפעמים גם לזכרים, יש כושר ייצור אור, יש אזור מסוים בבטן שלהם שיש שם חומר כימי מסוים שתגובה כימית יוצר אור, והם משתמשים בזה לצורך חיזור בעיקר, נקבות מאותתות לזכרים ולהפך, ובצורה כזו הם מוצאים בני זוג. וברגע שיש מה שנקרא זיהום אור, זה פשוט מפריע, הם לא רואים אחד את השני, הם לא מסוגלים לאתר אחד את השני, לפעמים יש מינים שמשתמשים בזה כדי למשוך טרף, ופשוט לא מצליחים לקיים את ההתנהגויות הטבעיות שלהם, בין אם זה הזדווגות, בין אם זה מציאת טרף, פשוט משבש את כל אורח החיים שלהם. ומעבר לזה, זיהום אור גם משבש את מחזור החיים, לא רק את הפעילויות שהזכרתי, כל מנגנון של שעות פעילות בשעות אור לעומת שעות חושך משתבש כשיש תאורה.
מהשעון הביולוגי שלהן?
כן, בדיוק. כן.
וואו, עכשיו, מוזכרים גם חומרי הדברה, זה לא משהו חדש, אנחנו משתמשים
נכון.
עשרות שנים בחומרי הדברה, זאת אומרת, מה חדש בחומרי הדברה שפוגע בהן?
תראה, זה אפקט שמצטבר במשך שנים. למרות שיש בשנים האחרונות יציאה מהשוק של חומרים שנחשבים היום אסורים בשימוש, במשך שנים שהשתמשו בחומרי הדברה זה מצטבר בטבע, מצטבר אפילו אם זה בכמויות קטנות, עד למצב שבו הכמויות האלה כבר מראות השפעה לא הפיכה. אנחנו יודעים את זה גם מההשפעה על דבורי דבש, למשל, אחת הסיבות לקריסת הכברות המפורסמת של דבורי דבש, זה הצטברות של חומרי הדברה בסביבה שמשפיעים על הפיזיולוגיה של הדבורים, משבשים את כל מחזור החיים שלהם ואת ההתנהגות.
באמת הזכרת את הדבורים, אנחנו חוששים שנאבד את הדבורים כי הן מאביקות ואנחנו זקוקים להן כדי לייצר פירות או לגרום לפירות איכשהו לצמוח. האם אנחנו זקוקים לגחליליות או ששוב, כפי שאמרת בתחילת השיחה, זה פשוט סמן למצב הגרוע של עולם החרקים?
אנחנו לא, כבני אדם, אנחנו לא זקוקים ישירות לגחליליות, אבל אנחנו זקוקים באופן כללי לכל המרכיבים של המערכת האקולוגית מסביב לנו, והרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה ההשלכות של היעלמות של מרכיבים במערכת הזו. הכל קשור אחד בשני. אנחנו גורמים להיעלמות של צמחים מסוימים או של רקיחות מסוימות, וזה גורר אחריו אפקטים שאנחנו לפעמים לא מודעים להם. ומעבר לזה, לא כל פגיעה בטבע צריכה להישפט לפי האם זה נוגע לי ישירות לצלחת שלי או לאיכות החיים שלי. יש פה מערכות שלמות שאנחנו פוגעים בהם, ויש להם זכות קיום בפני עצמם, גם אם הם לא מועילות או מזיקות לנו באופן ישיר. לא הכל נשפט ביחס לאיך זה נוגע לי כבן אדם באופן ישיר.
טוב, קיבלתי את הנזיפה המוצדקת הזו. צודקת, נכון, זכותן לחיות כמובן, גם אם לא מביאות תועלת לנו בני אדם או ישירות. אבל כפי שאמרת והזהרת ובצדק, זו מערכת אחת, ואנחנו לא באמת יודעים מה ההשלכות של פגיעה בחרק זה או אחר. ובאופן כללי צריך לשים לב לעניין הזה. תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור נטה דורצ'ין, עוצרת אוסף החרקים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, אנטומולוגית בסגל בית הספר לזואולוגיה. תודה רבה לך.
תודה לך.
ואנחנו ננסה בכל זאת להעלות את מצב הרוח, כי אנחנו בט"ו בשבט, אמנם אנחנו פוגעים בבעלי החיים, בחרקים, אנחנו מנסים למזער את הפגיעה הזו, לשקם בתי גידול וכולי, אנחנו מדברים על זה גם בתוכנית שלנו לאחרונה. התחלנו לדבר מעט על פירות, בתחילת השעה הראשונה עסקנו בפירות, מתי אלינור נכון לקטוף פרי? הנה שאלה שעולה, זה יהיה מאזין.
אז כן, אז אני רק רוצה להגיד לפני זה בהקשר הזה, שההורמון הזה של האתילן, שמעורר הבשלה, בעצם הוא לא נועד בשביל שאנחנו נגרום לפירות להבשיל ונוכל לקבל אותם מתי שנרצה.
דיברנו על גז, נכון? שאיכשהו נוצר וגורם לפירות להבשיל. והנה גם הזהרתם אותי לא לשים את המלפפונים לצד העגבניות, באמת מה שאני טורח לעשות.
ובננות גם כדאי להפריד אותן ולחסות את הצ'ופצ'יק.
כן?
כן.
די, למה? כי זה מבשיל מהר?
כי בננה משחירה מאוד מהר אחרי הקטיף. כן, היא ממשיכה להבשיל, והיא מפיצה את הגז האתילן.
עכשיו, זה באמת קורה גם אחרי שהפרי נקטף, נכון? כמובן.
כן.
מדהים.
אז ראשית, האתילן, התפקיד שלו הוא בעצם משמש התקשורת של העת עם עצמו. כאילו, זה אורגניזם עד כדי כך חכם.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, יצא איזשהו פרי, העץ רוצה ששאר הפירות יסתנחנו איתו ויצאו גם. כך הוא בעצם יותר...
הגז הזה איכשהו נובע מהפרי, הגז, הוא נוצר בתוך הפרי?
הגז נוצר מהפרי, הוא משתחרר מהפרי, ו...
וזה דרך של העץ לחבר בין הפירות, לגרום להבשלה המונית?
כן, וכך אנחנו מקבלים הבשלה בכל העץ, ומעבר לכך, יש גם תקשורת בין עצים, עצים אחרים שכנים, גם מרגישים את הגז הזה, מתחילים לייצר את הפירות שלהם, וכך אנחנו מקבלים מטעים עם מגוון של פירות.
די.
כל העצים מקבלים הזדמנות שווה שיגיעו אליהם בעלי חיים ויוכלו להפיץ את הזרעים שלהם.
טוב, אז זה העולם זה הצומח חשוב מתוחכם יותר ממה שחשבנו. מתי נכון. אז נכון לקטוף את הפרי? כשהוא מבשיל? לפני שהוא מבשיל?
אז זה תלוי באיזה פרי. יש פירות שאת רוב ההבשלה שלהם עוברים בזמן שהם על העץ, ויש פירות שרוב ההבשלה שלהם תהיה לאחר הקטיף, כמו למשל אבוקדו, שהוא... אף פעם לא יהיה בשל על העץ, תמיד חקלאים יקטפו אותו עוד לפני שהוא בשל. יש גם...
שם חלון הזדמנויות צר מאוד.
כן, החקלאים, המטרה של כל המגדלי פירות זה שהלקוח יקבל את הפרי כשהוא בשיא ההבשלה או קצת לפני. אז ככה גם עושים עם בננות, הרבה פעמים אתה הולך לשוק ואתה קונה בננות שהן עדיין ירוקות, אבל ממש תוך כמה ימים הן כבר מפשילות ומתחילות להשחיר. אז זה באמת תלוי בפרי, למשל, פירות הדר לא עוברים הבשלה אחרי הקטיף. אז הדרך הנכונה לדעת...
זאת אומרת שאם הפרי עצמו הוא לא בשל, אין לי מה, זאת אומרת, והוא כתוף כבר או שהוא...
לא, אז בודקים, עושים בדיקה של ריכוזי סוכרים, שהוא עדיין על העץ, ורק כשהריכוז הסוכרים הוא מספק, אז אנחנו יודעים שזה הזמן הנכון לקטוף אותו. גם מלפפונים לדוגמה, הם לא עוברים הבשלה גם לאחר הקטיף, אז קוטפים אותם כשהם מגיעים לגודל מסוים. עגבניות, שזיפים, הפרסקים, קוטפים אותם רק כשרואים שיש איזשהו שינוי קל בגוון, נגיד עגבניה לרוב נקטפת שהיא ירוקה, עם טיפונת גוון אדמדם.
טוב, אז הנה הרווחנו טיפים בתחום העגבניות.
על עגבניות, אגב, כתבתי פעם, קיבלתי בדוויצון איזשהו אייטם לבדוק. מסתבר שלפני כמה, לפני שנתיים, אם אני לא טועה, בדקו חוקרים מה קורה לעגבניות במקרר, והעגבניות הופכות להיות הרבה פחות טעימות במקרר, הרבה פחות ריחניות.
נכון, זה נכון.
זה לגמרי נכון.
יורים, לא תשימו
הרבה במקרר. זה גם שיטה של שימור אוכל.
זו שיטה של שימור מצד אחד, ומצד שני היא פוגעת במה שנקרא פלטביליטי, בתאימות של האוכל עד כמה הוא טעים. אז אם אתם רוצים עגבניות טעימות, כי אפשר להשאיר אותן בחוץ, הן יישארו הרבה יותר טעימות, אבל אז צריך לצרוך אותן כמובן הרבה יותר מהר, לקנות כמות קטנה ולצרוך מיד, לפני שמתקלקל.
זאת אומרת שחלק מהדרכים לשימור מזון, נכון. או גם קירור וכולי, זה משהו שפוגע בטעם.
לפעמים שימור מזון פוגע בטעם, לפעמים הוא דווקא משפר. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח פרי שמלכתחילה הוא לא מאוד מתוק, או לא מאוד טעים, ונייבש אותו ונרכז אותו, אז פתאום הסוכרים מקבלים הרבה יותר נוחות, והוא הופך להיות לנו יותר טעים. לפעמים השימור באמת יכול לעזור במרקם, או לשבש את המרקם, כי אנחנו, כשאנחנו מייבשים, למשל דבלים, טענים מיובשות, הן הרבה הרבה יותר קשות מהפרי מקורי. אבל מצד שני, תהנים מהר מאוד מזדעמות בתולעים וכולי, אז לא מפתיע שהם מיהרו מאוד למצוא שיטות לייבש אותן ולשמר את הערכים שלהן.
זה תלוי גם ברגישות של המוצר עצמו, אם זה נגיד בשר או דגים, אז גם אם אתה שם את זה במקפיא, זה טוב לכמה חודשים או שנה, אבל עדיין יש שם פעולות ביוכימיות שנעשות.
בדגים קפואים יש פעולות ביוכימיות?
כן, יש פעולות של...
רקמה.
כן, יש פעולות של החמצה, והטעם הוא כבר לא אותו טעם, אז...
טוב, מיד הוציא את כל התרנגולות הקפואות
המרובות שיש לך במקפיא, כן, אני יודעת.
אבל יש אנשים שבאמת מקפיאים את הדברים האלה חודשים.
תראה, הרבה מאוד בשר מגיע אלינו גם מבחוץ, איך הוא יגיע אלינו אם לא יקפיאו אותו?
טוב, נעזוב את זה, נחזור לפרות וירקות.
לשנע, לשנע מוצרים
לך. רגע לפני שנשמע שיר, עולה כאן שאלה לבריאות השיניים, אנחנו מהם תוכנית מדע וכו', יש קשר בין פירות יבשים לבריאות השיניים? זה משהו סוכרי, אני משער.
בדיוק, זו שאלה מצוינת, כי נשאלת השאלה, במיוחד אם אנחנו נוטים לאכול פרי שהוסיפו לו הרבה מאוד סוכר, אז זה עלול כמובן לפגוע, וזה מאוד תלוי, כי למשל אני נתקלתי באיזושהי סקירה שבדקו בבריטניה, שבה הן צריכה, אין צריכה מרובה של פירות מיובשים, אז לא מצאו איזשהו אפקט דרמטי על בריאות השן, אבל במקומות אחרים, למשל באמת אזורים במזרח התיכון או במזרח הרחוק, שנוטים יותר לאכול את הפירות האלה, לא אוספים כל כך מידע, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים הבעיה עם פירות מיובשים זה שהם נדבקים. ואז ברגע שיש לנו משהו שנדבק, אם אנחנו לא מקפידים על תהליכי בריאות השן שמומלצים לנו, צחצוח שיניים, לשטוף את הפה וכולי, פעמיים לפחות ביום או אחרי כל ארוחה, אז באמת יכול להישאר סוכר. ואז גם, איך שונה פרי למשל מסתם סוכריה? בפרי הסוכר מגיע כשהוא עטוף בתוך המעטפת של הפרי עצמו. יש שם את הסיבים, הוא יכול להיות תקוע הסוכר בתוך כל מיני מבנים שבסוכריה, שבה רק לקחו סוכר וזיקקו אותו, אין. ואז זה משפיע על הקצב שבו הסוכר הזה יצא לשיניים כדי להזין את שכבת החיידקים ואת הייצור של הפלק. אז אנחנו לא כל כך יודעים למען האמת. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מצליחים באמת לדעת, זו שאלה שעדיין פתוחה ועדיין צריך לבדוק אותה, מה שבטוח זה שכשאוכלים פירות יבשים, בגלל שיש להם את התכונות הדביקות האלה, מאוד מאוד מומלץ ורצוי במיוחד להקפיד על כל העניין הזה של בריאות השן וצחצוח שיניים אחרי האכילה של המוצרים האלה.
זאת אומרת, רק להיות על הסייף סייד, כמובן לא להתקרב לפירות יבשים, את אומרת.
ברור, לשמור מרחק, להשאיר מחוץ לחלון.
בדיוק. תודה רבה, ועכשיו מנפלאות המוח, אבל לא המוח שלנו, אלא של חולדות. הכירו חולדה ללא מוח, חולדה שמסוגלת לראות, לשמוע, להריח ולהרגיש. שלום לדוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה.
שלום דודו, מה נשמע?
בסדר, אז לא ממש חייבים את המוח כדי לראות, לשמוע ולהרגיש?
כן, אז צריך רגע לדייק ולהגיד שהחולדה הזאת היא לא נטולת מוח לחלוטין, אלא שבגלל איזשהו מצב רפואי שהיה לה, חסרים לה חלקים משמעותיים של המוח. יש, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל לכולנו בתוך המוח יש מה שנקרא חללי המוח, שזה מין חללים כאלה שמלאים בנוזל, ויש מצבים שבהם הנוזל הזה לא יכול להתנקז החוצה, ועד נוצר לחץ בתוך המוח, החדרים, החללים גדלים וגדלים וגדלים, וזה בעצם דוחס את רקמת המוח לכיוון הגולגולת. אז זה כנראה מה שקרה לחולדה הזאת, ואז המוח שלה פשוט חלקים גדולים ממנו נעלמו, וזה באמת מרשים שעם האחוזים הבודדים של מוח שנשארו לה, היא מתחילה לתפקד כרגיל.
אז מה באמת אפשר ללמוד ממחקר כזה על המוח? מלבד העובדה שהמוח הוא איבר פלסטי, שכנראה מצליח להשתקם ולהמשיך לאפשר לנו לתפקד, או אנחנו יכולים להנות מיכולות מסוימות גם כשהוא נפגע.
זהו, אז אנחנו באמת לומדים מזה על הפלסטיות המדהימה של המוח, ועל זה שיש למוח בעצם איזושהי יכולת לבנות מנגנוני פיצוי שהם די מדהימים, ככה שאזורים, אזור שלא אמור לעשות תפקוד כלשהו, יכול לקחת על עצמו תפקוד של אזורים אחרים, בשביל לעזור באמת לשמור על תפקוד שהוא כמה שיותר בריא. איך אגב אני אגיד שלפני כמה שנים טובות היה מקרה דומה בבן אדם.
כן. Okay.
שגם שם זה היה איזשהו גבר שעד גיל 40 חי כרגיל, ובגיל 40 בגלל איזושהי בעיה הוא הלך לבית חולים, עשו לו סריקה מוחית וגילו שמשהו כמו 80% מהמוח שלו נעלם, ובכל זאת הצליח לתפקד כרגיל.
וואו, טוב, זה כמובן
טוב, גם חומר להרבה מאוד אנחנו מדברים על כך שמדובר בחומר טוב להרבה מאוד סטנדאפיסטים. זה אגב קורה אוטומטית, המוח יודע לעשות את זה לבד, זה משהו שאפשר לעורר ואז אולי לעזור לאנשים שנפגעו מוחית?
אז יש מקרים שבהם זה קורה מעצמו, כמו למשל החולדה הזאת או הבן אדם שהזכרתי, ויש מקרים שבהם צריך לעשות את זה בצורה מכוונת, למשל אם תחשוב על אנשים אחרי שבת, שבעצם חלקים מהמוח נפגעים, למה אתה שולח אותם לשיקום? חלק מהשיקום זה בעצם לעודד באופן מכוון בתוך המוח את התהליכים השיקומיים האלה ולעזור להם להתרחש בצורה יותר מהירה.
ואיך אפשר באמת לעזור למוח להשתקם ולייצר, לא יודע מה, עוד תאי עצב, עוד רשתות חדשות שמפצות על הרשתות שנפגעו?
כן, אז זה בעיקר בעצם לעשות כל מיני תרגולים שקשורים ספציפית ליכולת שנפגעה. למשל, אם אנשים אחרי שבת יש להם פגיעה מוטורית, שכתוצאה ממנה הם משותקים, אז אתה תעבוד איתם דווקא להפעיל את האיבר בגוף שנפגע, וזה בעצם גורם לחלקים הרלוונטיים במוח להשתקם, או עוזר לחלקים אחרים לקחת על עצמם בעצם את האחריות על על התפקוד הזה. זה מין סוג של למידה מחדש, אתה בעצם מלמד את המוח מחדש לבצע תפקודים, וזה מעודד יצירה של תאים חדשים, יצירה של סינפסות חדשות.
וואו, טוב, אז לא מפסיק להדהים, או הקופסה הזאת שנקראת מוח, לא מפסיקה להדהים.
נכון.
כן. טוב, תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בשמחה.
טוב, אז מתברר שלא תמיד המוח שלנו הוא מוח, אבל הוא כן מצליח לתפקד למרות שהוא רק מוח חלקי. מדהים הדבר הזה.
כן, מרתק.
כן, נחזור לענייני ט"ו בשבט, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. דיברנו על פירות יבשים, דיברנו מעט, הזכרנו את עניין האגוזים, שזה לא פרי, נכון? אגוז הוא לא פרי, זה זרע עצמו.
זה פרי יבש. זה פרי יבש פשוט, כן? עם זרע יחיד וקליפה שהיא קשה.
אבל כשאני אוכל גוז מלך, קליפורניה, או שלא קוראים לזה, מה אני אוכל? את הזרע עצמו? זה הזרע
כן, ש... אתה אוכל את הזרע עצמו, אבל יש גם אגוזים שהם בעצם פירות. למשל כמו פקן או אגוז מוסקט.
כן?
כן.
אז מה גורם? אז זה לא הכל אגוזים, לא? או שפשוט זה שם
זה,
שלנו?
זה תלוי בחומר שעוטף את הזרע. זה אמור להיות איזשהו משהו, חומר יותר בשרני והסיסי.
ומה הצמחים מרוויחים מזה שאני אוכל את הזרע עצמו? כל הרעיון זה שאני אפיץ את הזרע הלאה, לא? ברגע שאני אוכל אותו, גמרנו, הלך הזרע. יש פה
כן,
באג
באבולוציה. כן, אבל אולי על הדרך תפתח עוד איזה כמה, עוד כמה זרעים יפלו.
מה שאת אומרת עכשיו זה ממש כך, נכון? האבולוציה בונה על זה שאנחנו נפספס, או שסנאי איכשהו יקבור אגוזים וישכח כמה.
אני הסתובבתי לפני כמה זמן ביוון, שהיא מלאה בעצי הרמונים, וכל הרמונים על הרצפה, והם פשוט לא עומדים בקצב, אז חלקם...
לא כל הרמונים הם הרמוני מאחר.
נכון, יש גם הרמונים רעילים.
לנוי, ויותר מזה, הם אפילו שימשו, לפני שהצליחו להביא במלחמת עולם ראשונה, את כל הטירס שהיה נחוץ לאור הפטנט של ויצמן, לאנגליה שאינה עשירה בחיטה ובתירס, אז השתמשו בהרמונים מהסוג הזה בדיוק כדי לייצר את האצטון הנחוץ לפי אותו פטנט.
ונכון לי לאכול אגוזים, מה אתן אומרות? רק נסיים עם זה, ואז נודה לכולם.
בוא נגיד שזה טוב מאוד מבחינת הרכב חומצות השומן, ויש פה עוד כל מיני דברים, אבל אני לא כל כך אכנס לזה, כי אני לא חושבת שיש לנו זמן על הרקע לתאר את הניסוי האחרון שהבאתי.
אז אנחנו נפנה כמובן את השעה הבאה, כן. ונתמקד באגוזים. לא, גואל פינטו כבר פה. אנחנו רוצים להודות לאלינור אביב, ביו-אינפורמטיקאית, מהמחלקה למדעי הצמח במכון ויצמן למדע, תודה שהגעת, וגם במכון דוידסון, ותודה לדוקטור מעיין ברנע זור, עוזרת מחקר במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן, גם היא במכון דוידסון, תודה לכן, ו... כמובן, ט"ו בשבט שמח, תודה רבה לאורך רז חסון.
חג שמח.
המפיקים אלכסנדר לויקר ואבי שמאי לביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומות של כאן וגם בספוטיפיי, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה כאן מחר עם תוכנית חדשה.